צהריים טובים. לפני שיפתח את השיעור, השעות האלו ממש מתקיימת לוויתו של אחד מבוגרי הישיבה פה באפרת. הוא למד פה כמוכם כמה שנים יש לו את המדרש הזה. היה בשר מבשרנו גם בתקופת הלימודים. אחר מכם איתו בוגר שם קשר חזק עם הישיבה. עודד איתו פה באלול ובתשרי עדיין. הוא בא לפה לשיחות עם איזה יום אחד. אתמול או היום בבוקר הוא נפטר, וכרגע ממש בשעה הזאת מתקרבת הלווייתו, אז תהיה השיעור הזה לעילוי נשמתו. מה כאן דף ז' עמוד ב' עוסקת בצורו של שאלות לגבי כסף קידושין מסביב לנטילת הפרוטה. יש כאן כמה בעיות של רבה. ביי רבה, שתי בנותיך ושני בניי בפרוטה, עסקת חבילה, או שניים במחיר אחד, שתי בנותיך ושני בניי בפרוטה, מה הוא? בתר נותן לקבל אזלינן ויקממונה, יודעים, בתר דידו אזלינן והלקה תיקו. אז מה מצווה פה? בעיה או חקירה אם תרצו, וגם מציבה את הניתוח שלה. האם אני הולך בתר נותן ומקבל, או שאני הולך בתר המתקדשות או המקדשים, דהיים אם אני הולך אחרי האבות שמדברים ביניהם וסוגרים את העסקה די בפרוטה אחת, כי אבא של הבנים הוא נותן פרוטה והאבא של הבנות לוקח את הפרוטה ובזה סגרנו את העסקה בפרוטה, או שמה אני בודק לא את האבות אלא את הבנים והבנות, ושם יוצא שכל אחד וכל אחת התקדשה בחצי פרוטה. בתר אתם מקבל אז לינן, או בתר דיד הוא תיקו. זה הגמרא כפי שהיא, הבעיה כפי שהיא מוצבת כאן. היא משתלבת עם כמה בעיות נוספות. עכשיו, מה בדיוק הספק כאן? אז נבוא ישר לתוספות. אומרי, דמייר בבנות קטנות, דקידושין דאבנין הוא, די בגדולות, אבל כבר קידושין בתורת שליחות, פשיטה דבאי פרוטה לכל אחת, דשליח עודיף ממשלחו, דבטא נותן כמה לאו דווקא, שהנותן הכוכחה בתורת שליחות בניו הוא בא, ואתה נותן אז דין, אני בא שתי פרוטות, כבין בעצמם מקדשים. אבל הבעיה היא, בתר מקבל אז דין לגמרי, דשמה אין לחוש, אלא שיקבל המקבל שתי פרוטה. סטוסות, קודם כל, אם אתה נמוקים, אתה, מדובר באב שמקדש את בנותיו, שנית, מדובר באבא שמקדש את בניו, הוא שליח, כי אב הרי בפשטות לא יכול לקדש את הבנים שלו על דעת עצמו. ממילא אומרת תוספות, קיימת כאן בעיה. כי לדעתם, מסברה זה פשוט, שאם שליח פועל עבור אנשים שונים, שהוא בעצם צריך למלא שתי שליחויות, וממילא השליח לא יכול בפרוטה אחת לקדש עבור ראובן ושמעון, פרי למות של הבנים שלהם בעצם ראובן ושמעון, אז יצא ששליח פה, יש לו חצי פרוטה מראובן, חצי פרוטה משמעון, זה אי אפשר לקדש בחצי פרוטה, והעובדה ששניהם בחרו בשליח משותף, לדעת תוספות לא מעלה ולא מוריד, זה לא עדיף, לשליח לא עדיף ממשלחו, אם שליחו של אדם כמותו, השליח לא טוב יותר מהמשלח, ויש פה פרוטה אחת לשני משלחים, זה בעצם חצי פרוטה, ולכן התוספות, הבעיה היא לא בתר נותן ומקבל, לעומת בתר דידהו, זה בעצם בתר מקבל, לעומת דידהו. מדעת תוספות פה פשיטה שאני לא צריך בתר נותן, כי אין כאן נותן. בעצם מה מתלבטת? האם אני צריך בסך הכל לקבל פרוטה לזה שמקבל את הקידושין, לאבא, או לא. אבל אין פה דעה שצריך נותן ומקבל. יש כאן דעה שצריך מקבל, לעומת דידהו. ובעצם כשגמר אומרת, בתר נותן ומקבל, זה מה שנקרא שיגה דלישנה.
בעצם הוא צריך לדבר, צריך להעמיד פה את המושא, דהיינו הבנות, לעומת הנושא, דהיינו האב המקדש. אז שכחנו עם דידור, מה נותנו מקבל? או העושה העסקה, לעומת מושאי העסקה, אבל לא באמת מתכוונים גם נותן וגם למקבל. מתכוונים למקבל שהוא המקבל את הפרוטה בית הנותן. אבל מבחינה משפטית זה בתר מקבל בלבד. ככה בתוספות. בתוספות ריד לעומת זאת נראה אחרת, וככה רוב האחרונים מבינים גם מדבריו. פירוש, איך כדי שתי נשים מפרוטה, או אישה אחת פה בשביל פרוטה אינה מקודשת, ואתה בשביל דייב קירושין לדידהו, אבל האחד יאבינו לאב, ודאב האבו, יקרמם עוד אבו קידושי, ואינם משתי בן אדם נתנו פרוטה לאב, בשביל אבו קידושי, אבל האחד נותן אב אחד, ומקבל אב אחד, יקרמם עד בתא נותן מקבל אזלינן, ולא בתא קודם נקנים. אז הריד פה מדגיש שמצד אחד האבא הוא אחד, ומצד שני גם המקדש, זאת אומרת השליח, נותן אב אחד ומקבל אב אחד, אז אם אתה נותן הוא מקבל, ואז כאמור כנראה רואה את הבעיה כנותן ומקבל, ואז מציג מסביר מה שפחות עולה מתוך הגמרא כבר, ששם אני הולך, אתה נותן ומקבל, ואתה קונה ונקנה. כמו משתמע שהוא אכן חולק על התוספות. עכשיו, בעקבות הריד והתוספות כאן, אותו דיון, או אותו דיון ידוע במשנה למלך. משנה למלך היה את השאלה, האם אני בודק את המקבל, את הפרוטה עבור המקבל, או עבור הנותן. זאת אומרת, מחירות, מה מצווה פה בעיה, נותן ומקבל, לעומת קונה ונקנה. התוספות הסיטו את זה לכיוון שנותן ומקבל. משנה למלך פה הלך ופיתח את השעה הזו שלב אחד הלאה. הדיון שלו הוא כזה. נסתפקתי, הגעת עצמך שהייתה אישה חולה, והייתה מסוכנת, דשארו לה איסורים אלו, זאת אומרת, יש חולה שיש בו סכנה, וממילא מותר לאכול גם איסורי הנאה, או לחילופין, הייתה חולה שאין בה סכנה, וקידשה בסכנה של דבריהם, למען דמד, לאכול איסורים דרבנן, נותרו בחולה, אף שאין בו סכנה. אז יש מחלוקת, האם חולה מותר בכל איסורים רק בחלקם, אם באותם איסורים שחולה שאין בו סכנה מותר, באתי וקידשתי. בשני המקרים זה איסורי הנאה שאין, הם בעצם אסורים ולא שווים עבור הנותן. לעומת זאת, עבור מקבל בגלל מצבו הייחודי, הם יכולים להיות שווים. עכשיו, זה מלא פה שאלות משמעותיות לגבי הדין שמקדש איסורי הנאה, שאלות ששייכות לסוף הפרק השני. המשנה למלך עצמו, אחרי כל הסיבוב הגדול שהוא עושה, בסוף הדיון חוזר דן בהם. כרגע אני לא נכנס לזה. דהיינו, האם באמת כל נפקא מינה הזאת היא סבירה או לא, הוא עצמו דן בסוף, כרגע אני לא נכנס לזה. אני כן נכנס פה לעצמת הבעיה שלו בתחילת הדרך. מי אמרין דתם בקשת ניסוי הנאה דינה מקודש ומשום דמה שנתן להם נמוי לה כלום שאינה יכולה ליהנות ממנו, ולפי זה אם אתה חולה בעניין שוכל ליהנות הווה מקודשת, או דילמה תם את המקודשת ומשום דמה מקדש אינו שווה כלום, תמצא שנתן לפרוטה, ולפי זה אף אם הייתה חולה אינה מקודשת תנהיד לדידה שר במקום קדש נתן לה כלום, כבר לדידי עשו בהנאה. אז הוא מציב את זה פה כשאלה, האם אני הולך בתר האישה או בתר האיש, כי בתר הנותן, מה בתר מקבל? פחות או יותר זה הספק ש... דומה לתוך המחלוקת פה בין תוסד לתוסד ריד, לדעת, לפי צד אחד שלו אני הולך בתר הנותן, ואז למקודשת, לפי צד השני בתר מקבל, או מקבלת, והיא מקודשת, שהוא דן בזה הלוך ושוב, נותן, נצליח שמחלוק בין רשי לרדווח, וראיתי לרשי, פה דוד עבד עזב וכולי, ואם כן יש להוכיח את דברי רשי הללו את כל היחד לדידה שווה פרוטה אף לגבי דידי נמצא שנותן לו כלום הוויה מקודשת לכן כתב הר"ן וכן מה יש לו דברי רשי אלו וכולי לאחר מכן הוא בא וטוען שהרדווח חולק הזה ובמשך דבריו אך עדיין ליבי מעסס בדבר הזה שרוצים ללמוד דברי רשי אפשר זה משהו טע לחולה דבר עשו אינו סיבה שמש להתרש בהם וכו' אז אחר יכול מתחיל פקפק בכך שוב העיר השם את עיניי וראיתי לרדווח בחרישת פרק בית קידושין וכו' הנה הדבר מבואר הרדווח חולק בשפת רשי ז"ל הוא סביר את הכיוון המקדש לסוד מכל סנאה עבדה מקודשת שרלי והוא אינה מקודשת שאותה דידי נמי אזינן ולא ומונה יאיב לה ולקן המימר וכולי אז עד כאן הוא בעצם טוען כמוס וכל זה אשי והריטווה ואז הוא מוסיף ודע זה בפרק כמה זה קידושי אמרינם באי רב השתי בנותיך לשני בניים בפרוטה מהו בתר נותן מקבל אזינן והאיקם המון הודיעו בתל דו עזינן והלקה זאת אומרת הוא עצמו פה מצטט עכשיו את סוגייתנו וידוש בדברי התוספות וכולי הנה דומה לנו יש סמך סבד רשי אך דברי התוספות ריב שם בסוגיה נשב כן כסת הגמרה אם בתל נותן האם בעצמת יוסף שם אז פה יותר הוא עושה פה את העבודה שעשינו, הוא מציב את רשי, סליחה, תוספות בתריד, טוען שזה מחלוקת בין רשי לרדווה גם כן. עכשיו הוא מוסיף ומצטט עוד מקור, וראיתי לרדווה אז, כשנשאל במי שזרק קידושין אליה, אפילו היו שווים פרוטה, כי הוא הספיקו להגיע לידה עד שנתייקרו, ומדוע פרוטה? זאת אומרת, הוא שלח לחפץ, כשהוא נתן את זה, זה לא היה שווה פרוטה, בינתיים השתנו המחירים, אז צריך להיות שווה פרוטה. כן, זה לא מקרה כל כך מגוחך כמו שזה נשמע, שהמחיר השתנה תוך שניות, כי אם הוא שלח את זה לשליח, זה יכול להיות גם חודשים עד שהחבץ מגיע, ובינתיים מחירים עולים ויורדים. מה, בתר תנזין ולא כפרוטה, ולא כמחס ולא מידי, כי אנחנו כאן יודעים, בתר תנזין ולא כפרוטה, וישיב, הדבר ברור, בתר תנזין. שאינה מתקשב משעה שהגיעו לידה וכשהגיעו היו שווים פרוטה ואף אגב כשנתנו הוא לא היה שווה פרוטה כאילו מיכסב לא מידי אוקיי וכו' עכשיו כמובן ההוכחות שלו הן קצת בעייתיות אבל השעה עצמה הוא בהחלט כן מציב ושם אותה פה כשאלה מהותית האם אני רואה את הקידושין כממוקדים באישה אני רואה אתם כממוקדים באמת באיש. שבאבד המילון חזר מדרש הנקודה הזאת, וכפי שנתכף הציע איזשהו הבחנה נוספת. אבל לפני שנגיע אליו, נשאל את עצמנו באמת מה מסברה מה סביר, מה אני מצפה, שבתל נותן או בתל מקבל. אז כאן, הוא בעצם חייבים עוד חוב קודם, מה אמור לקרות לגבי הגמרא? בתר נותן ומקבל, לעומת בתר קונה ונקנה. האם אני חושב שצריך ממוקד במקבל ובנותן, או ממוקד בבני בקונה ונקנה, דהיינו בבנים ובבנות. הנקודה הזאת צריכה להיות תלויה לכאורה בתפיסתנו בכלל את כסף קידושי. וכאן בעצם, בעצם מגיעים לב העניין מה המצב, מה בעצם הצורך בפרוטה בכלל בקידושים. נשאל את עצמנו שאלה ששאלו האחרונים, מה קורה במצב כזה אם זה לא הקידושין, זה המכר. מה היה הדין אם אדם אומר שתי בנותיך לשני בניי לא בתורת הקידושין, אני עושה את זה עם מחפצים שרוצה למכור, למשל שני עבדים, למשל. שאלה הזאת, שאלת המנחת חינוך, סימן שין המדבב, בהוצאה הזאת, סעיף קטן א', עיין מישנה אומר, הקטע הזה משום מה בדף הקרות נשמעת, ועיין מישנה אומר, פרקי מיכול אישוד אחר א', נסתפק אם קידש אישה בדבר דידי אינו שווה פרוטה, או דידה שווה פרוטה, אם מקודש בתל דידה, אז דידי נבא בשל פרוטה, כיוון דידי אינו שווה פרוטה לא יבלה מידי, עיין שם. וגבי מחירה, נעד אפשר לספוק עם מחירה גבנה. אם אצל המוכר הוא שווה פרוטה, וזה לוקח, ותן למות, אינו שווה פרוטה, אם קונים בזה. עכשיו, הוא מעמיד השאלה, את הספק הזה, לגבי המקרה של משתן מחר. אני אומר, במחר, לא בקידושים, במחר, בתר נותן, או בתר מקבל. אם אני משלם בחיפץ, לי הוא שווה, לקונה הוא שווה, למוכר הוא לא שווה, או ההפך, כמי איך בתר נותן, או בתר המקבל. עכשיו, אותו שאלה, אותו ספק, אפשר גם לשאול לגבי המקרה בגמרא. ככה עוד ציטוט מאחד האחרונים. מה המחבר? זה ספר שהרב מקרלין, הספר נקרא יד דוד, יש לו שוב גם שם שילת דוד, דוד פרידמן מקרלין בסוף המאה ה-19. מה המחבר? הוא גדי בשם הגון מוצגי חונה מקובנה, אשר גם בדיני ממונות יש להסתפק בזה. כגון בשניים שמינו שליח למכור בשבילם שדותיהם, וירשו אותו לקבל כסף הקנייה לעצמו, וצלמה, הכסף הניתן לקנות בו. לא שווי השדה, דהיינו, הם לא עשו עסקת נדלן, שני שותפים, מילו שליח. אז המיליונים הם לא עושים את השליח. אבל הפרוטה שאיתה יעשו את הקניין הפורמלי, זה מוכנת את השליח. ובצקי חונן פה מסתפק, האם אני אומר, האם זה תוספק כמו בגמרא? כבר יש פרוטה אחרי הדעת שניהם, אם חלק קניין או לא. אז בחירות, מה שמחת חינוך שואל לגבי הספק של משנה המלך, שהוא שואל לגבי הספק של הגמרא, תאים בעצם עד כמה אני מיישר קו בין קידושין לדי ממונות, או עד כמה אתם כלומר נפרדים. עכשיו, האמת היא שהשאלה הזאת היא סעיף ממכלול רחב יותר. כי הגמרא כבר שואלת לגבי ערב, עבד כנעני, כי הגמרא דף זין עמוד א', אומרת, תאים פרמי מקדש נלך מקודשת מדין ערב. זאת אומרת, תן מנמד, ותקדש אני לך, זאת אומרת, תן הלך מנה, ותקדשי לפלוני, מקודש מדינה ותקנעני. גם כאן, האם זה יוריד רק בקידושין או גם במחר? המחר זה עושה איזו הצלבה. האם זה יוריד רק בקידושין או גם במחר? אדם חשוב, האם אפשר לקנות וממונות אדם חשוב או רק בקידושין? שגמר באה ואומרת, וכן עניין ממונה. זה באמצע זין עמוד א', התמנה משמי דירה ובכן עניין ממונה. יבוא הראשונים, על איזה מקרה הוא מדבר? על כולם, על חלק מהם. עוד ניקח דוגמה נוספת, גמרא בדף י' ב', מקדש אישה, הוא מקדש אותה בכמה גרעינים, או בקצת רוזמרין או משהו כזה. אין בזה, זה לא שווה פרוטה. האם אני בא ואומר, מקודשת, שם השווה פרוטה במדי. זה ממה ששמוע של דף י' ב'. אמר שמוע קידשה בהתמרה, ובבבל, יש המון דקלים ותמרים הם כמו זבל, אפילו עומד דקות, מראים בדינה מקודשת, חיישן, שמש ופרוטה במדי. אז למרות שפה בבבל זה בשפע, וזה לא שמפרוטה, חוששים שמש ופרוטה במדי. האם זה רק בקידושין, או גם דין ממונות, וכולי וכולי. בעצם, כל דיני קידושין, אפשר לומר להם, שהאם אני מגביל את הדיונים בסוגיות פה אך ורק לקידושין, או שאני מרחיב אותם גם לדיני ממונות. אז זה נכון כמו בנושא של היום, נכון גם לאורך הפרק. כמובן, הפרק מתחיל בכיחה כיחה משדה עפרון, שם לומדים ממכר לקידושין, והיו האחרונים, מי שזוכר מדבבד, שגם עשו את ההפך, בא ללמד ונצא למד, שלמדו מקידושין על טיב אופי קניין כסף בקרקעות. אז גם כאן, אותה שאלה, אם אני יכול ללמוד מקידושין לגבי מכר. עכשיו, באמת לא זה צריך להיות תלוי. אז כאן צריך להיות תלוי, א', באופי קידושין, ב', באופי מכר. אז אמרתי הרבה מאוד כרגע, אבל בסופו של דבר זה תלוי עד כמה נראית הקידושין מצלחת כקניין, וגם זה קניין, איך הקניין הזה עובד, וממילא גם מה יקרה במכר. אז נתחיל כרגע מהשאלה שבצלחת הלכון, דהיינו, האם אני לוקח את הספק של הגמרא אצלנו, ומרחיב את זה גם לגבי די ממונות. דהיינו, שליח מוכר שני חפצים לבן אדם אחד, האם אני בא וטוען שצריך, שדי בפרוטה אחת, כי בתר נותן ומקבל אז לינן, או אני טוען שצריך שתי פרוטות, כי יש כאן שתי עסקאות. הדבר הזה אגב, כן. טוב, אני נתייחס לכך בהמשך בינינו. אני מקווה שאני אענה לך בהמשך לפחות. עכשיו, השאלה הזאת אינה תיאורטית. השאלה הזאת היו לה השלכות נרחבות ביותר הלכה למעשה, בגלל שהשתמשו בסוגיה שלנו, או בבעיה הזאת, בשביל תיגר על מכירת חמץ. מה שקרה זה כך, בעבר רחוק יותר, מכירת חמץ הייתה מתבצעת או כל אחד מחר באופן עצמי לגוי, שזה נקרא לזה בשלבים הראשונים, או בהמשך כולם מחו לרב, והרב, אחרי שבשמחה ובססון קנה את כל החמץ של העיר ותקוע עם כל הטונות של החמץ, הרב עכשיו מחר את זה לגוי. אז העסקה הייתה בין היהודים לבין הרב, ואחר מכן בין הרב לבין הגוי. בשלב מאוחר יותר עברו למה שאנחנו עושים היום. הרב לא רוצה להתקע עם החמץ של כל העיר, אומרת, תודה רבה, יש לו מספיק חמץ, או את החמץ שלו הוא שרף, עכשיו הוא צריך להתקע עם החמץ של כל בני העיר. אז אומר, הרב לא קונה את החמץ, הוא הופך להיות שליח. יותר נכון, הוא הופך להיות מורשה. הרשאה זה סוג מסוים של שליחות. הבסיסית, הוא פועל בשמם של בני העיר, והיום כשכל אחד הולך לרב ומוכר את החמץ שלו, הוא לא מוכר את החמץ לרב. הוא עושה את הרב שליח או מורשה למכור את החמץ שלו לגוי, והקניין שעושים בית הכנסת זה קניין על ההרשאה. זה לא קניין, זה קניין לייצר את ההרשאה. זה הנה, השעה צריכה קניין, זה כבר מורכם הדפיים. אז עושים קניין על ההרשאה. לא, הרב לא בא, הוא לא בא לחמץ. בא לחמץ או בא לבית שמוכר לו. עכשיו, המעבר הזה התרחש אי שם המאה ה-19. מי שרוצה לראות את כל הסיפור הזה יכול לקרוא במועדים בהלכה, יש פרק שלם שמתאר את השתלשלות מכירת חמץ. כך כרגע איזשהו דיווח קצר משו"ת אני קורא כאן כרגע משו"ת של המשיב של רבי יוסף נתנזון מהמאה ה-19. הנה גם שבת קודש מצורע וו ניסן תרטז, זאת אומרת 1856, הגיעה עם תשובה מקרית זבורה, מהרב וכולי, וגם מכירת חמץ, אשר הורה הרב מקודם שהיה שם גאון, מוען הרב אבן תורמין וכולי, וכן נשתרש המנהג למקודש שליח כל החמד שיש לכם העיר והמורים וכולי, ובני הכפרים, והנהיג הרב לכתוב הושעה, השם השליח, חלטי על בני העיר והכפרים, השליח מוכר לגוי בשטר אחד, וכתב עצמו בשטר מחירה וכולי וכולי. וזה כתב מעלת כל תורתו, כל מיני השגות. קיצור, אז יש פה התקפה חריפה ביותר, חריפה ואמוציונלית ביותר, כנגד מחירת החמץ בסגנון החדש. וכושר התשובה זה בעצם ניסיון לערער על יסודות מחירת חמץ במתכונת החדשה. אם אני קופץ לשדה חמד, שהוא נמצא בחברון בצד השנייה של המאה ה-19 לתחילת המאה ה-20, הוא שם מדווח בהרחבה כל הסיפור הזה. במחירת חמץ, המנהג, אני קורא פה מחלק ח' עמוד 379 במהדורה הזאת, במחירת חמץ, המנהג בעיר הזו שולחים החמץ של כל בני העיר לידי בית דין, דיין שבני העיר חותמים על שטר הרשעה שולחים לבית דין וכולי, כמו שתיארתי קודם. ואמר לי הרב מורה צדק, רבי יצחרי, שכן נוהגים בערי ליטא וכן הנהיגו פה, וראיתי שהוזכר מנהג זה בשוט בגדי ישע, ולכן, קיצור מתאר פה חילוקי מנהגים ומקומות, מצאת התשובה ההיא. עכשיו, הם גיסו של כאמור המון טענות. אחת הטענות החזקות ביותר שגיסו אבז מסוגייתנו. אני קורא את זה פה עכשיו חוזר בשולם מאישי, וגם הסדותק, סדותק זה מקדמה, שמקבל הערל, מהערל אינו יהודי, היא מגיע שווי פרוטה, כל פנים לכל מחר. קיצור, מה הטענה שלו? שאם אתה עושה עסקה עם גוי, ואתה, הרב הראשי של ירושלים מוכר את החמץ של כל ירושלים, יש לו שם אלפי פריטי חמץ מאלפי אנשים, או מעשרות אלפי אנשים, אם מחלקים, לוקחים את הכסף שהגוי משלם, לא כל אחד מקבל פרוטה. יוצא שבריר פרוטה לכל אחד ואחד. וממילא, בעצם, אם בתר החמץ הזלינה, יש לו בעיה חריפה. איפה כי אין כסף? פה עומד עוד טיפה רקע. מחירת חמץ יוצר קניינים מגוי ליהודי. קנייני גוי ויהודי מסובכים יותר מקנייני יהודי ליהודי. בפועל, על מנת, מה שבפועל עושים, מסתמכים במידה רבה על כך שמוכרים את הקרקע ואגבות החמץ, א', ב', מסתמכים על כל כי אין כסף על החמץ, אבל בעיקר מסתמכים על הקנת החצר ואגבה החמץ, או קיין חצר, מקטין את החצר, עושים קיין חצר, זאת אומרת, עושים בעצם שניהם, גם חצר וגם אגב. עכשיו, בשם כך, צריך קיין כסף. ופה הטענה שלו היא, הפרוטה הזאת מתחללת כשברירי שברירים, ובעצם, לא, אומרת, אין פרוטה לכל בן אדם שמוכר. ובית אחרת, אם בתאו דידו אז לינן, אין פה עסקה. זו הטענה. עכשיו, הטענה הזאת היא טענה די חזקה, היא הרבה יותר חזקה מרוב הטענות האחרות שהוא מעלה שם. כן, אני קורא פה משוט נוסף, אותה בעיה. אמרתי לעיין, זה מחכת יואב, סימן חב ב', אמרתי לעיין בדבר מנהג מכמה רבנים, וגם אני נוהג כעניות שליח של כל העיר, וכוח חמציהם להזכיר את חדריהן, בכוח הרשע שבין נותנים לרב, ובעירות גדולות מאוד, מצוי שהסדותק שהרי נותן, אינו מגיע פרוטה לכל אחד מהמשלחים, ואם כן, אין כאן קניין כסף. אבל החדרים, זאת אומרת, הקרקע שמשתמשים בו, העיקר קניין כסף, שאת התוספות. אמרתי, אין בזה, יש כאן קניין כסף. אז כמובן, השאלה היא רחוקה מלהיות תיאורטית, היא אגב נוגעת לכל מי שיושב פה ומוכר את החמץ שלו בעוד כמה חודשים לרב, וזאת השם, הוא הסתבך בדיוק בשאלה הזאת, כי זה מה שאנחנו עושים גם היום. אוקיי, עכשיו, אז מה נאמר? האם אפשר להשוות מכר לקידושין או אי אפשר? אז כאן בואו נחזור, נתח את הסיפור בקידושין, ואז נראה אם זה עובד גם במכר. לכאורה, או נאמר כך, יש לנו בעצם בעולם הקניינים אפשר לומר בגדול שלושה סוגי קניין. אני מדבר כרגע אבות. כמה אבות יש במה קניינים? אפשר לומר שלושה אבות. יש אב אחד של השתלטות, שאדם פשוט בכוח שולט בחפץ. זה כמעט, אני בא, הדוגמה הקלאסית ביותר, קניין כיבוש. תקח את כל עצמו מידו, זה כבר בגיטין שכיבוש קונה, ובמה מאוד ראשונים, זה יש קניין שקרה קניין כיבוש. אם אני שולט בחפץ, הוא נקנה לי. זה גם כשלוקחים בלי רשות, וכל גנב יש לו קניינים ברמה מסוימת, וזה נובע אותו דבר, אין לו שום רשות, הוא פשוט השתלט על החפץ. מה שבטוח, כאשר יש רשות, אז הקניין עובד על ידי כמו השיטה המעשית בחפץ. זה קניין הגבעה, זה קניין משיכה, זה קניין חצר. יש לנו כמו סוג אחד שלם של קניינים, שפשוט מאוד העובדה שאני שולט בחפץ, ומי יאמר לי מה תעשה, זה כשעצמו נותן קניין. זה אב אחד. אב השני הוא הוא שליטה לא פיזית, ממשית, מוחשית בשטח, אלא שליטה משפטית. מה שקראתי פה בעבר ייחוס. שהחפץ מיוחס כלפי האדם, שאני אומר, זה נחשב בעיני החברה כחפץ שלך. אז אם אני כתב את השם שלי בספר, ואף אחד לא יקח את הספר, אף אחד לא יגנוב את הספר, כי השם שכתוב שם, או אם יש לי רכב, הוא רשום במשרד הרישוי, וכן הלאה וכן הלאה, העובדה שהחפץ נחשב כשלי, זה מהזיקה המשפטית, הזיקה החברתית, הייחוס החפץ לאדם, זה יוצר קניין גם, כן? בעולם הזה שייכים הקניינים שבדרך כלל קוראים קנייני דעת או גמירות דעת, כגון קניין שטר, קניין חליפין לפי רוב הדעות, סיתומתה וחרצי בעין. עכשיו, שני הקניינים הללו מתייחסים לחפץ. או אני שולט בחפץ שליטה פיזית, או אני שולט בחפץ שליטה משפטית חברתית. דה פקטו דה יורה. בשניהם אני שולט על החפץ. ישנו סוג אחר לגמרי, אם תרצו אומרת אב שלישי, שזה השווי. כי בעצם בסופו של דבר לכל חפץ יש, הוא מתקיים בתור חפץ, אני יכול לקרוא בספר הזה, ואני יכול להשתמש בו בתוך חפץ, יש לו צבע, ויש לו אובי, ויש לו תכנים, וכן הלאה. המיקרופון הזה, אני משתמש בו כי אני רוצה להגביר את קולי ולהעיר את מי שישן כרגע. ושנית, אני משתמש ב... עכשיו, כל דבר יש גם שווי. הסיפור הזה שווה 1,000 שקל. צבע הזה שווה 30 שקל, וכן הלאה, וכן הלאה. אז כל חפץ יכול לעמוד... אני יכול להתייחס אליו מצד החפץ שבו, אני יכול להתייחס אליו מצד השווי שבו. כי בעצם, כמעט כל החפצים גלו גם שווי, גם חפץ. והרבה מאוד מהדיונים מדי ממונות המרכזיים, הם בדיוק איזה מהשניים לבחור. כי לא תמיד הם הולכים יד ביד. לפעמים החפץ שווה יותר, למשל, הספר הזה בשבילי שווה בתור חפץ, בשביל מי שיש לו חנות ספרים, הוא שמשהו אחר. השקית חלב בשבילי זה לרוות את סימוני, בשביל המכולת זה סחורה, זה לא חפץ, זה סחורה. והוא מוכר אותה. ומסביב לנקודה הזאת, יש להם נפקמינות אדירות בכל תחום חושן משפט. עכשיו, היות שהמציאות הדואלית הזאת מתקיימת בכל חפץ, או כמעט בכל חפץ, ממילא אפשר לעשות את הקניין בגוף ימני או בגוף שמאלי. אפשר לקנות אותו בתוך חפץ, ואז יש הגבעה או משיכה, מאיתו אני מייחס אותו אליי. אפשר פשוט להחליף את השווי. אני בא מה, אתה יודע מה, יש פה שווי? אני אתן לך שווי מקביל. במקום להתייחס לחפץ כחפץ, להתייחס לחפץ כשווי. האב טיפוש הזה, זה קניין חליפין, לא חליפין שהמטפחת, או הטקסי שמרימים בחתונה או במחירת חמץ, אלא קניין חליפין, וזה עוד לפעמים בישראל, על הגאולה ועל התמורה לקיים כל דבר. אומרים תוספות במציאת דף מז, שיש שם שני קניינים בפסוק הזה. יש קניין אחד לקיים כל דבר, וזה קניין חליפין שבו אני עושה איזה פעולה פורמלית טקסית, כגון למינות הסודר. ויש על הגאולה ועל התמורה. מה זה על התמורה? חליפי שווה בשווה. אז משהו, בנותם אומר שם בדפם זין, ויתכן שזה לא בשיעורים בדף ג' כאן, משהו בנותם שכל המגבלות שפירות לא נשים חליפין, וכל פרטי הסוגיות בפרק הזהב לגבי חליפין, זה לגבי חליפין פורמלי. לעומת זאת, מה שקרה חליפי סודר בבית פוסקים, לעומת זאת, חליפי שווה בשווה, אין לי את המגבלות האלו. אני לא צריך, אני לא מוגבל למה, כי שמה זה לא קניין לקיים כל דבר, זה פשוט תמורה. אני מחליף פעם בחמור, אני יכול להחליף שני חפצים במקרה הזה, אבל אני גם יכול להחליף שני שוויים. אז אני יכול, אם זה פעם בחמור, החלפתי חפץ תמורת חפץ, אבל אם זה, עכשיו אם זה 1,000 שקל תמורת פרה, אז החלפתי שווי תמורת שווי. ומה עשיתי פשוט? זה החלפה, אני נותן את השווי. מכלל, הקניין פה מתבסס על השווי. המחלוקת בראשונים, מה זה סודר, זה בדיוק השאלה הזאת. אותם ראשונים שאומרים שסודר זה כמעודד, אומרים את זה כקניין ייחוס. אותם ראשונים שאומרים שסודר זה קניין כסף, זה כקניין של שווי. עכשיו, מי שזוכר, או מי שעסק בזה בדף ב' לגבי שעת כסף קניין, מעט כסף פירעון, אז כאן למשל הרמב״ם במציע מתאבד בשאלה, מה המקור לקניין כסף דאורייתא, במטלטלין. קניין כסף בקרקעות, זה מפורש בגמרא בקידוש נ"ח. קניין כסף במטלטלין, אז רבי יוחנן אומר בגמרא במציע דף מ"ז, דבר תורה מאוד קונות, אין איזה מקור, רש"י מציע מקור א', הריף מציע מקור ב', אומר הרמב"ן במציע דף מ"ז, לא זה ולא זה, לא צריך מקור, זה סברה, או דרך קנייה בכסף. הסבר סולובייצ'יק מסביב לרמב"ן, שבעצם הרמב"ן מדבר שם על כסף שווי, זאת אומרת לא כסף, או כסף פירעון, לא כסף שהוא טקסי, לא איזה פעולה פורמלית, פרוטה בשביל אוטו, פרוטה בשביל בית, אלא שווי תמורת שווי. ולכן במטלטלין יש דין של הונאה, כי אם אני צריך שווי תמורת שווי ויש הונאה, אז אין שווי. אז זו בדיוק הבעיה שם. אז מה ההשלכות? זה כבר תלוי כמה אני מענה אותו. אבל בעצם הקניין פגום, כי הקניין אמור להיות שווי בתמורה לשווי, ולכן מה זה סברה? כי להחליף, בעצם מחליף דברים זהים. אתה רוצה את השווי במזומן, אני רוצה את זה בצורה אחרת, או אני מקבל את זה בצורה אחרת. אז לכן ניתן לטעון פה שהקניין מתבצע כסוג של שווי תמורת שווי. כאן בתפיסה אחרת או בהגדרה אחרת זה שווי תמורת חפץ, וזה יש את ההגדרה. אבל אם אתה בכסף שווי, מה שבעצם אומר, אני אתן לך שווי, אתה תיתן לי שווי מקביל, אבל גלום בצורה אחרת. וככה הקניין עובד, אני פשוט מאוד עושה החלפה. ואז מאמן זה סברה, לא צריך פסוק בשביל שאפשר להחליף, לקחת שטר של 100 שקל ולהחליף אותו ב-10 מטבעות של 10 שקל, אני לא צריך פסוק. בשביל, אני יודע מה, לקחת 350 שקל, להחליף אותו ב-100 דולר, גם לא צריך פסוק, כי זה נכנס תחת זה. בשביל לקחת שטר של 100 שקל, להחליף אותו, אני יודע מה, ב-20 שקיות חלב, אני גם לא צריך פסוק. כי זה בעצם 100 שקל, תמורת 100 שקל, וכן הלאה. עכשיו, זה כמובן מודל אחד, או תפיסה אחת של קניין כסף. אם אנחנו חושבים בצורה הזאת, אז כמובן זה שונה בתכלית השינוי מה שקורה בקידושין. כי בקידושין אני לא מחליף שווי תמורת שווי. זה ביטוי מגוחך. זאת אומרת, הכסף בקידושין הוא לא ניתן בתמורה לשווי. זאת אומרת, אין שם שובת, אין דמים ואין חורי. בשר ודם אין לו כסף. אני לפעמים משתמש בכסף בתור פיצוי, כמו בחובל, כמו באונס ומפתה וכדומה. אבל אני משתמש שם בכסף כמדיום לענישה. אני לא יכול להחליף, אני לא מפצה על העובדה לממונים, אומרת, אם אני מוציא מישהו עין, ואני אומר, עין תחת עין ממון, זה לא שווי תמורת שווי חס ושלום. אלא זה עונש, זה קנס, זה כפרה, מה שנבין בזה, אבל זה לא, זה איננו שווי תמורת שווי. אם אני מוכר וקונה בן אדם, שוב, אין דמים לבן חורים, וממילא, כשאדם מקדש אישה, הוא איננו מקדש, הוא לא עושה מה שקורה מכן כסף. מה שקורה מכן כסף, כאמור, זה תחת זה. וממילא, לא, לכאורה לא קרב זה אל זה. אלא מה? שכל זה נכון לגבי מטלטלים. ופה אני מקווה שאני מזכיר דברים שא' פעם לא נשכחות ובית שהם מוכרים, לגבי הסוגו בדף בית ג', השאלה הגדולה האם זה נכון רק במטלטלים או גם בקרקעות. האם כן כסף בקרקע דומה כן כסף במטלטלים, או שבא ואומר קרקע שונה לחלוטין. בגלל שקרקע הוא בעל אופי אחר, לא, אין עונה לקרקעות, לפי הרבה ראשונים הכוונה אין שום עונה לקרקעות. הקרקע הוא חפץ עם חשיבות, הוא לא ניתן, או מה זה ככה. בסופו של דבר, קרקע לא מתקיים בתור שווי, בגלל כל מיני סיבות, אז לכן הוא מתקיים אך ורק בתור, הוא מתקיים בתור חפץ, לא בתור שווי, או אפילו לא בתור חפץ, הוא מתקיים בתור קרקע, בתור איזשהו דבר, סוג חפץ מיוחד, או בתור נחלה נקרא לזה, וממילא לא ניתן להקיש מקיימים מטלטלין על קנייני קרקעות. זה כמובן הסוגיות והדיונים בתחילת הפרק שאני כמובן יוצא מתוך הנחה שנידונו ברמה זו אחרת, ואז השאלה הופכת להיות, אם אני מדבר, אז אם אני בא מדבר על קניין כסף, מטלטלין, לעומת קידושין, אז כמובן קשה מאוד, לכאורה קשה מאוד להשוות. אם אני מדבר לעומת זאת על קניין קרקע, אז הגמרא עשתה גזירה שווה, כיחה משדה עפרון. השאלה איך נבין את הגזירה שווה הזאת? היו שהבינו שפירושו של דבר, שמדובר בקניין בעל אופי דומה. וכאן השאלה, מה קורה אז בקניין הפרוטה בקרקעות? אז הרבה מאוד, כאמור, האחרונים טוענים, ומקובל לראות בזה מחלוקת מהסמן לתז, בראי סמן קוף צדיק, טוענים שבעצם בקרקע אני עושה פעולה סמלית, לא פעולה ששווי, או בשון בטרמינולוגיה הישיבתית, זה כסף קניין, לא כסף פירון, לא כסף שווי. דהיינו, אני לא נותן שווי הקרקע, אני עושה פעולה סמלית טקסית. אני נותן איזה פרוטה, ובאופן טקסי, סמלי, זה מקנה לי את הקרקע. זאת אומרת, בכסף יקנו, אני נותן השווי המלא של הקרקע, אני נותן כמו איזה פרוטה, כמו בחליפין, אני מרים את פחד וקניתי את מגדלי עזריאלי, אז נתן לה שתי פרוטות וקניתי גם את הבניינים. כי מדובר בפעולה שהיא פורמלית, סמלית, זה טקס וכדום. ואז עם אלה הטיעון הוא, והוא הדין והוא הטעם גם בקידושין, כיחה משדה עפרון, כמו שאני קונה קרקע בפעולה סמלית, כך אני קונה בקידושין. עכשיו, אם זה כך, אפשר כמובן להשוות בין קרקע לקידושין, ועכשיו בוא נחזור עכשיו לבעיה שלנו. לו יצויר לשנייה אחת שמתלבט לגבי מטלטלין. יש המון מקום מסברה לטעון שבתר דידהו, לא בתר אותנו מקבל. כי אם הקניין בנוי על שווי תמורת שווי, שאני אתן לך תמורה, אז זה לא יעזור לי לתת פרוטה, לתת חצי פרוטה לכל אחד משני אנשים. כי בעצם במוקד העסקה זה לא הקונה, במוקד העסקה זה החפץ, זאת ההחלפה. אני אומר, צריך, בשביל שזה יעבור מרובן שמעון, צריך להכניס את הדבר, את התמורה. אז אם אין תמורה, אם אני אומר שפה מישהו פרוטה לא נחשב כסף, לא הבאת לך כסף בשביל החפץ שלך. וממילא, כשמדברים מטלטלין, לא פשוט שאני אצטרך שזה יהיה כנגד כל קונה וקונה, כי אני אומר, כי בעצם זה כנגד החפצים, לא כנגד הקונים. אז אם 100 איש יקנו את החמץ שלהם לרב, יש פה בעצם 100 עסקאות שונות, ויש מעניין באיזה תמורה או שווי לכל עסקה, אז כל אחד יצטרך לקבל שווי פרוטה. ואין לו שווי פרוטה, אז קיימת בעיה. אבל אם אני מדבר על קרקע, קיימת עוד השאלה. וכאן, אבל כן, מסברה שנראה שיש המון מקום לטענה שקרקע אמורה להיות דומה שגם בקרקע אני אומר את אותו דבר. דהיינו, נכון שהכסף הוא סמלי, אבל השאלה הסמלי של מה? כאילו, נניח אני מקבל את התזה שכסף בקרקעות הוא כסף סמלי. הוא לא, כלומר, אם הכסף לא סמלי, אז פשיטה שצריך פרוטה לפחות לכל אחד ואחד. אבל אם אני מדבר על כסף לא סמלי, אלא כסף, כסף לא שווי, אלא כסף סמלי, עדיין שאל עצמי, בסדר, והכסף הזה, אמת, סמלי למה? אז אם אני מניח שהוא מסמל קניין, דהיינו שמתינת הפרוטה היא בעצם אמורה לסמל את העובדה שאני קונה, ואני עושה קניין כספי ממוני, עדיין סביר שצריך את הפעולה הסמלית לעשות עם כל אחד ואחד. כי בעצם אומר שנתן פרוטה זה כאילו נתן מיליון, בכאילו, אז ממילא כל אחד ואחד צריך לקבל את הכאילו שמתאים לקרקע שלו. וגם אם נמכור 20, אם מתווך נדלן, נמכור 20 דירות, וכל אחד מגיע תאורטית מיליון, והוא לוקח, הוא צריך עדיין לקחת את פרוטה סמלית עבור כל אחד ואחד. ואחד אם הקניין הוא ממוני, ועולם דיני הממונות נמצא בעולם השווי, אזי לכל פשוט צריך בתר בידור ולא בתר הנותן ומקבל. אם אני מדבר על נותן ומקבל, אז בגלל, אז פה לכל אני צריך לבוא עם תפיסה אחרת לחלוטין. מה התפיסה של בתר נותן ומקבל? הכסף הוא לא עובד בעולם השווי. בעולם השווי לא יכול בתר נותן ומקבל. הכסף עובד בעולם גמירות הדעת. כמו שחליפין זה סוג של גמירות דעת, אנחנו עושים פעולה סמלית ובזה מבטאים את הסכמתנו, ואני מרים את המטפחת, או אני מרים את העט, ובזה אני מסכים לקנות, ואני עושה פעולה כאמור, זו פעולה סמלית לא של מכר סמלי, אלא פעולה סמלית של ביטוי לגמירות דעת, שוב, אני אצלם תוך הנחה שהנושאים הנדונו בדף ג' אם אני מדבר על כך של לקיים כל דבר ואני מקיים את הדבר על ידי הקניין חליפין דהיינו שגמירודת קונה שגמירודת תיאורטית יוכל לקנות בלי כלום אולי ויש דעות כאלו אבל גם אם אני, אלא מה אנחנו בהם אומרים גמירות הדעת צריך לבטא אותה או בגלל הצורך בייחוס צריך להגיע למישהו שיהיה מודע לביטוי, או בגלל הצורך בגמירות הדעת, עד שלא תעשה פעולה ממשית, אז עדיין לא גמרת בדעתך עד הסוף. וכל בין אם הצורך בפעולה לבטא גמירות דעת כלפי חוץ, ובין אם כלפי הלב שלך לגמור עד הסוף, ובין אומרים, ישנם כל מיני פעולות המבטאות גמירות דעת. כאמור חליפין, כאמור סיתומתה, כאמור קניין שטר במידה ידועה, כנר גם קניין כסף. העובדה שאני מסכים לתת את הפרוטה, זה לא בתור שווי, כי זה לא שווה. זה פשוט פעולה טקסית סמלית שמבטאת את נכונותי להיכנס איתך לעסקה, או בבית אחרת, במהירות דעתי להקנות לך את החפץ. כמובן, את המחיר תצטרך לשלם לי אחר כך, וזה מה שקבע לך זקיפת מיל. זאת אומרת, אני אתן לך פרוטה עכשיו, בתור הפעולה הפורמלית, ובהמשך אתה תצטרך כמובן לשלם את החוב, וזה כבר יהיה חוב. ממילא, אם אני מדבר בצורה כזאת, אז יש כבר במקום לומר, בתר נותן ומקבל. לכן את הספק של הגמרא לגבי קידושין הוא מאוד פשוט. האם אני רואה את הכסף הקידושין ברמה הסמלית כתנאי את האישה? כשאני בא ואומר קניין, קידושין זה קניין. קיחת לך משדה אפרון, אישה נקנית, אז אמנם קניין אישה זה לא קניין שדה, וזה לא קניין שבונה שווי ממוני, אבל איך שלא נבין את הביטוי הזה, את המושג קניין אישות, יש כאן קניין אישות, קניין אישות נעשה על ידי פעולה סמלית של כסף, כי כסף הוא מדיום מוכר, אגב, בתפיסה כזאת, נוכל, ואז אני בא וצריך איזה פעולה, איזה דבר שיוצר ומאפשר את הקניין מבחינה סמלית, כסף זה אב טיפוס של קניין, וממילא זה קניין סמלי, אבל זה סמלי של קניין. ואז אני יכול לדבר בתל בידהו, דהיינו שיות שקונים את שתי הבנות ושני הבנים הם הקונים, אני צריך לכל אחד שיקנה את אשתו בשביל פעוטה, כי בעצם עושה קניין עליה. לחילופין, אם אני מדבר על הקניין כביטוי לגמות הדעת, היות שיש כאן מקדש אחד ומתקדשת אחת, הוא מקבל קידושין אחד. יש פה מקדש נותן קידושין אחד, הוא מקבל קידושין אחד. אז אם אין, ברגע שאני טוען שפרוטה היא מספקת להביע את הנכונות לעסקה, מעט לקידושין, שזה ביטוי לגמות הדעת, אז אם אין, אני לא אכפת לי, בעצם אני אומר, קידושין זה לא קניין. קידושין זה קירוב הדעת. בכלל פה קניין, אז מה יש כאן? יש כאן כמו הסכמה, אז אם אין, די שבפרוטה אחת לשניים. כי אם יש אדם אחד שמסכים, אדם אחד, אחד שנותן, אחד שמקבל, ושני מסכימים, והסכמה הזאת מתבטאת בפרוטה אחת, אז דיינו. אז אם אני יורד את זה כאמור, את הקניין החפץ במוקד, בתל קונה ונקנה, אם אני יורד את זה, לעומת זאת, את ההסכמה, בתל נותן ומקבל. עכשיו, בנקודה הזאת, יש במקום לחלק כאמור בין קידושין, לבין מחר, כי במחר, גם אם אני רואה את המחר של הקרקע כמחר סמלי, זה סמלי שעסקה ממונית, אז אני לא צריך לראות מזוודה של מזומנים, אני כן צריך לתת פרוטה כמסמל את המזומנים שבדרך. לעומת זאת, לגבי אישה, כל המושג השווי הוא מושג חסר משמעות, אז מה שאני רוצה זה בעצם לבטא את, בעצם לבטא כמו הסכמה לקידושין, ובעצם יותר מזה, בעצם קירוב הדעת שבינו לבינה, וכן בקידוש אני יכול לומר בתל נותן ומקבל, ולעומת זאת, במונות אני אומר, לא בתל נותן ומקבל, אלא בתל קונה ונקנה. כך, יש הרבה מקום לטעון מסברה. עכשיו כאן מרת, זה הדבר הזה, כמוד, מחד חמי תיצור בעיה. שכמה אני אמת, המחד חינוך, אחרי שהוא מציג את הספק, הוא ספק שהוא טיפה שונה, אבל הוא בשביל פשוט הספק שלו, אז הוא מציג מה בעירובין. אך מכאן יש הוכחה, כיוון ישראל קודם מגוי בכל מישהי פרוטה וכו'. כיצור, אז מציג מה בעירובין, ומזה נעשה לפשוט את הספק שלו. שמה זה בעצם אומר? שמבחינתו אני משווה בידי ממונות לבין קידושי אישה. כי הוא לוקח בעיה בשביל המלך בקידושי אישה כל פחות הוא משווה לפחות, הוא מציב בעיה אנלוגית במחר, כל פחות הוא משווה שם עירוב. ואחרים לא אומרת, לא רק בלבשות משם, אלא גם טוענים, נדמה שטוענים להשוואה. כל פנים, כמו קודם, יש פה הרבה מקום לחלק. עכשיו, מה הפתרון שמוצאים במכירת חמץ? אז האמת היא שרוב מי שענה זה, רובם לא טוענים שדי שיגיע לאחד פחות משל פרוטה. בעצם מחירות, הטיעון מתקבל, אז איך מסוים להתמודד עם זה? בעצם מנסים להתמודד עם זה בצורות שונות. מנסים לטעון, או טוענים, יש טענה אחת, שבאמת נותנים יותר. זה הסליחה מן עצמו טוען, שמה עושים? ומה שכתוב לפפק שהוא זה כסף, שכח מנוחי לא יגיע שווה כמותה לכל מוכר, נדע, אפשר לשב, ובין מה שכתוב במחנה. קיצור, הוא מצליח כתוב צ'ק. זאת אומרת, לעשות שטר חוב, והוא אומר, נכון, שאתה מת, אפשר לכתוב שטר חוב, ושטר חוב, אפשר יהיה לתת כמות מספקת שיהיה כמותה לכל אחד ואחד. וזה בעצם הפתרון, שאומר חירות, הוא בעצם מקבל את העיקרון. הכיוון השני שכמה חולים נתנו, הם ניסו בעצם איתון שבחינת ארוכים אתה אפשר לברוח מהבעיה. כי בעצם מה הם טענו? הם טענו כך, הם טענו שבכסף אני יכול לאחד את העסקה. דהיינו, אם אתה לוקח שני, בנשים אתה חייב את שני קידושים, כי היחידה היא יחידת אישה. אז אם אלה זה חייב את שתי עסקאות שונות. במכר לעומת זאת, אפשר לבוא ולאחד את המקווה חירות, אני יכול להגיד, כל מה זה שתי עסקות או שתי שדות, נגיד, זה עסקה, נהפוך אותם משותפים, ונאמר, זה בעצם עסקה אחת, השדה אחת גדולה. כלומר, נגיד שזה עסקה אחת על חמש פרות, נגיד, זה עסקה אחת על עדר של פרות, וכן הלאה. בעצם, הם מנסים לטעון שניתן, שאתה בעצם לפתור בעיה במרמה המעשית. עקרונית אליך נמי, הבעיה היא בעיה, ובמה המעשית ניתן כאמור לעקוף או לפתור אותה. הרבה מהם הבינו ככה את הירושלמי בכתובות. שהירושלמי כותב כך, הוא מדבר על שידוחים. באמת, כבר שנפגוש בדפתת בהמשך הפרק, הסיפור כזה, כאשר עושים שידוך, אז מתחייבים על כך וכך, מה שקרה עם תנאים. מתחייבים על כך וכך, נידון ימר, צורכי חתונה לספק, שמלות ובגדים נעים וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, בזמן חז"ל, היות שהיה זמן בין הקידושין לנישואין, אז הגמרא אומרת פה דף ט', הן אלה הנידונים הנקנים באמירה, מה זה אומר? ברגע, כיוון שקידשו, אז קונים. כשאני אגמר פה אצלנו, אמר גיד המרב, כמה אתה תמיכה כך וכך, וביתך כך וכך, כמה אתה מתחייב להביא לחתונה. כיוון עמדו וקידשו, ברגע שאתה את הקידושים, הם הדברים הנקנים באמירה. אז ברגע שמקדשים, אז ההתחייבות הזאת תופסת, והם הדברים הנקנים באמירה. שירושלמי מכיר את אותו מהם, הוא מצטט את אותו רב גידל, אלא שירושלמי מציג את זה בצורה קצת שונה. ירושלמי פה בעצם מציג את הבעיה שהוא מוטרד מהבעיה שלנו. אמר רב חייא בר יוסף, אשכח גידל רביתא ואמר זהירתא. הרב גידל חידוש ענק והוא אמר חידוש קטן. אמר למה? אז אומרת הגמרא, אמר בזהירה, הדאו זהירתא, זה חידוש קטן? הרי לא נמצא קונה אישה ומטלטלין, יש פה ב', אבל שיש עוד ו', נמצא קונה אישה ומטלטלין בשווה פרוטה. ואין אדם קונה אישה, ואין אדם קונה שתי נשים בפרוטה. ומה בין אדם קונה קרקע וכמה מטלטלין בשווה פרוטה? שכן אדם קונה שתי קרקע בשווה פרוטה, אדם קונה שתי נשים בשווה פרוטה. עכשיו כך, אי אפשר לקנות שתי נשים בשווה פרוטה, וזה אומר דבר כדבר פשוט. אי אפשר, אפשר אבל לקנות שתי קרקעות בשווה פרוטה, ולגבי קרקע מטלטלין, כאילו מה בין אין אדם קונה קרקע וכמה מטלטלין בשווה פרוטה, לגבי זה לא עומד להערכתי, בכל זאת הירושלמי קצת עמום בנקודה הזאת. האם אני משווה קרקע מטלטלין לשתי נשים או לשתי קרקעות? עכשיו, הירושלמי אומר מפורשות, שיש גם שתי קרקעות בפרוטה אחת, בניגוד לשתי נשים. כל אחד מהאחרונים כמובן מבינים שזה מסיבות טכניות. דהיינו שהקרקע הוא הקרקע כמובן ניתן לצרף אותו, מה שאין כן הנשים. אבל אם אני מסתכל לא על נקודה טכנית, אלא על נקודה מהותית, בעצם מה קורה כאן? בעצם קורה, הראשלמי נבהל מכך שקונים אישה וקרקע בפרוטה אחת. שהרי לא קונים שתי נשים, אז אתה מקנות בקרקע. אם כי הוא כנראה מבין שזה מה שהוגיד את טוען. עכשיו, בבבלי לוקחים את כל הבעיה הזאת. כי בבבלי את האישה קונים בפרוטה, וההתחייבות היא באמירה באלמה. ירושלמי טוען שזה מציג את זה כקניין כפול, וזה יש לו בעיה, אישה וקרקע בשם פרוטה, איך זה יכול לעבוד? ולמה? מהבעיה הזאת. כי אם אני רואה את הקניין של האישה, הקניין של הקרקע, שני עולמות שונים, אז זאת אומרת, כן, הקרקע הוא קניין סמלי, צריך פרוטה. קניין האישה הוא קניין טקסי. זה שם תיאורטית יכולתי לומר, אם יש לו ביהודה בבקשה. ויש שמדובר בסוגי קניין שונים, קרקע עשו קניין אחד, אישה עשו קניין אחר, אז מאוד לא סביר באמת שאיתן יהיה בפרוטה אחת לעשות שתי סוגי עסקאות שונים. וכמו לא ברור בסוף, האם ירושלמי אומר שזה מאוד מאוד מבהיל אבל נכון, או שבסופו של דבר הוא ייפול על התפיסה של הבבלי, שבאמת לא קונים את הקרקע, כי בלתי אפשרי לקנות אישה וקרקע באותה פרוטה, אז בא כוחנו שלא ממש קונים. על כל פנים, העולמית, מתוך כל הסיפור הזה, בממונות מאוד סביר שאנחנו לא, באמת, לא נאפשר במודל כזה, ובקידושין זה ספק. ולמה? כי קידושין שונה מדיני ממונות. אלא מה? עכשיו, ומלא, אני חוזר עכשיו למחד חינוך, יהיה מקום לאותה טענה גם לגבי נותן ומקבל. וכאן במשת עצמנו, מה הספק לגבי בתל נותן או בתל מקבל? גם כשאני מדבר את לא הקונה ונקנה, אלא או הנותן או המקבל. אם אני חושב שקיין כסף הוא קיין ששווה, אז לכאורה, שוב פעם, סביר, זה צריך להיות שווה פרוטה למקבל. כי המקבל צריך לשחרר את החפץ. אני רוצה לעשות החלפות, אז אתה תביא לי פרוטה, תקבל את הפרוטה שלי. אם אתה מביא לי מה ששווה לי חצי פרוטה, אני לא אשחרר לך את הפרוטה שלי. אז אם אני בא ורואה את קניין כסף כסוג של החלפה, אז לכאורה, מסורה פשוט, שצריך להיות בתל מקבל, לא בתל נותן. לעומת זאת, אם אני מדבר לגבי קידושי אישה, שמה סיפור אחר לגמרי, כי שמה אני לא בכך מדבר על מקח. שמה אני מדבר כמו איזשהו טקס, או מחירות, למה צריך פרוטה לקדש אישה? אז אני יכול לדבר על קניין, ואז יש מקום לשקול אם זה זהה או לא, אבל פה יש לי כבר דברים אחרים שיכול לדבר עליהם. יכול לדבר לא על קניין, אלא על... לא על קניין, אני מדבר פה על א' כל קידושין, סוג של פעולה בעולם כאילו שהקדשה. דרס וקרמה כהקדש. שיטת התוס ודף זין, שקידושין זה פעולה שהקדשה. אם זה פעולה שהקדשה, שבעצם הוא מקדש את האישה כמו שמקדשים משהו, זאת הוא יוצר קדושה, אז כמה זה תלוי במידה רבה בו. אם אני מדבר על הסכמה, או איזשהו קירוב הדעת, אז כאן השאלה, פה יש מקום לכאן ולכאן. הסכמה שלו, הסכמה שלה, האם את האישה כמסכימה להתקדש, או איך אני רואה את הבעל כמציע את ה... אם זה אישות, שהוא מציע לה בעצם את, להיות הבעל שלה. וברגע שאני בא ומציב את זה בגדרים של מסכת קידושין, או של אבן עזר, של אישות ולא בגדרים של קניינים, אז אני בוודאי ובוודאי יכול לדבר לא על בתל מקבל בהכרח, אלא בתל נותן. מחירות, אם מדבר עסקה ממונית, כגון מה שמחתחיל שואל בדיני ממונות, מאוד מאוד סביר, כמו שמעתי קודם, במטלטלין בוודאי, וגם בקרקע סביר, שהמחרה תהיה שבממונות בתל מקבל הזלינן. לעומת זאת, אם אני מדבר לא בממונות בקידושין, אז כאן אני יכול לומר כמו, כי ייקח אישה לאיש, האיש עושה לקידושין, ממילא אני אומר בתל נותן ובתל מקבל. אומר יותר מזה, הגמרא בדפתת לגבי שטר מחירה, הגמרא שמתלבטת בהרחבה ובדבר שמשטור דו על כסף, הגמרא מתחילה שם מכך שהאישה כותבת את שטר הקניין, ואז היא אומרת, לא, לא האישה אלא האיש. כי בשביל הגמרא בתת בשטר כיצד וכולי, מה תקיבה רב זרע בממל, הלא דם יהיה שטר לשטר זביני, אתה מוכר כותב לסדים מחורה לך, החבר כותב איתך מקודשת, אז הוא אומר, צריך, יש לו בעיה, שטר קידוש לא דמי לשטר מחר, אז הוא אומר לו רב, אתה מיין דקרה ואחר מיין דקרה, אתה מתיב לך מחוזתו במוכר תל הרחמנה, אחר כתיב כי כך בבעל תל הרחמנה. ופה השאלה תקריטי, איך הבין את התשובה? האם התשובה היא שבסופו של דבר מדובר במחר דומה לסדור, אלא שהטכניקה קצת שונה, או שזה מה שכמה אומרת, זה לא, בכלל לא קניין, זה עולם אחר לגמרי. אם זה קניין, אז המוכר כמובן כותב את השדה, כותב את השטר, כמו שהכסף הוא בתר בוחר, מכל בתר מקבל מבחינת קבלת הכסף. מדבר קידושין, כי כך בעניין הדקרה, זה עולם אחר, זה עולם אישי, זה עולם של אישות, זה עולם של כתוב הדת, זה בכלל לא עולם של ממון. וממילא בקידושין, בבעלת על הרחמנה, בשדה, במוכרת על הרחמנה, בוודאי שמוכרת על הרחמנה, כי זה עסקה ממונית, והמוכר צריך לשחרר את הממון. לעומת זאת, לא בקידושין, זה לא עסקה ממונית, זה עסקה מעולם האישות, בבעל תל הרחמנה, כי עולם האישות זה בעל האישה. אז לכן יש המון מקום לטעון לחילוק בין ממונות וקידושין. בקידושין נאמר כמו נאמר שבתל נותן בבעל תל הרחמנה, לעומת זאת נאמר בתל מקבל. מחירות נאמץ מה שמשלם מלך שם בפי הריטבה ולא בפי רשי בקידושין, לעומת זאת במחר ההפך. עכשיו כאן יש שיטה מעניינת שאהב למילואים. המילואים אומר דבר מתבקש, הרדווז והמשנה מלך מה הם מדברים? זה שווה פרוטה לאישה ולא, או המשנה מלך, מה הוא מתחיל? לאישה זה שווה פרוטה ולעומת זאת הבא שווה אפס, זה איסורי הנאה. אחר כך הוא עובר למקרה נוסף, זה שווה כרגע חצי פרוטה, ובהמשך זה יהיה שווה פרוטה שלמה, זאת אומרת המחיר יעלה. ואז המשנה פרוטה משווה את הדברים האלו, והוא משווה את זה גם לסוגיה, הוא מכניס גם לסוגיה תאים לתמונה, תוספות ותוספות ריאית. מעבר למילואים, זה חלק בין המקרים השונים. במקרה הראשון, שאיסורי הנאה, שם הבא לא נותן כלום. ואם הוא לא נותן כלום, אין קידושים. כי בעצם אין לו בעלות, הוא מסוגל לספק לשם הנאה של פרוטה, אבל זה בעצם לא בא ממנו. זה כמו שגם בדפחת עמוד ב' תדבר על מקרים דומים, אם אדם מציל את האישה מכלב שרוצה להרוג אותה. אז זה כמו אומרת, זה בעיה, למה? כי הוא לא פועל, זה בא מטעם התורה, מטעם המצווה. התורה כאילו היא זו שמתערבת פה, כי הוא חייב מדינות עמוד אדם רעך להציל אותה. אז לא הוא נותן, אלא התורה נותנת. אז אין זה גם כאן. אולי הוא יוצא איזושהי מניפולציה שמקבל את ההנאה ששווה פרוטה. מבחינה מהותית זה לא בא ממנו. לכן היא לא מקודשת. מה שאין כן במקרה של הרדווז או במקרה של הגמרא שלנו, הכסף מגיע ממי? מגיע מהבעל. אלא מאי, אצל הבעל זה שווה חצי פרוטה, אצל האישה זה שווה פרוטה. אז באף למילואים לא אכפת לי על השווי, השווי אצלה, זה צריך לבוא ממנו, הוא צריך את המקדש. אבל השווי, אני הולך בתר, לגבי השווי הולך בתר מקבל, לגבי עצם עובדה שזה בא ממי שהולך בתר נותן. עכשיו, יש הרבה היגיון בזה, אבל כמו אומרת, דהיינו, שהשווי הוא אומר תלוי בקניין, אז זה צריך פרוטציה המקבל. עצם העובדה שהבעל לא מקדש, או האישה מתקדשת מעצמה, זה תלוי בנתינה טוב. אז יש בזה הרבה היגיון, ואם אני רוצה לעשות שני דינים, אז הנה יש דין אחד של מתן הקידושין, ודין שני של שווי הקידושין. אבל בסופו של דבר עדיין, יש המון המון היגיון בטענה שמותר נותן. כי בקידושין, בבעל תל הרחמנה, הוא המקדש, ואיך שהוא מקדש, אז הכל הולך אחרי נתינתו, ולא אחרי קבלתה, או שצריך את שניהם. תוסד ריד לא אומר בתל נותן בי, ואז אומר בתל נותן הוא מקבל, אבל צריך את הסכמתו והסכמתה, לא די בבתל מקבל. תוסד בתל מקבל, אבל יש הרבה היגיון לאמץ כמו את הדעה השנייה, אבל כמו בקידושים לא במחר, כן. זה נכון ש... מה כך, אם רוצים אפשר להניח שתוסדרית באמת מדבר סתם בשיגה דלישנה, ולא, הוא לא מתעכב, זה לא לב הדיון שלו. זה נכון, כמו מהמישל מלך והאחרונים הנוספים יצאו מתוך הנחה שהוא מתחורג על תוסדות, ו... היות שהתוסות בעצם לוקחים את הגמרא ומוצאים את זה, מוצאים את הגמרא מפשוטה בעצם, הגמרא עומד בתל נותן מקבל, ותוסות טוענים שזה לאו דווקא, אז יש המון היגיון אחרי הטענה שבתל נותן, אז אני חושב שלמה לא ניקח את זה ונקבל את זה כמו שזה. טוב, עכשיו, אם נסתכל בקיצור נמרץ, ונוכח, אני חושב שהגמרא מתלבטת, האם מוקד קניין הכסף, הוא בעצם בעסקה הנעשית פה, או האם זה באלו שעושים את העסקה, או בתכנים, במוסר של העסקה. זה הספק שהגמרא פה בדף זין עמוד ב', הגמרא מתלבט בקידושין, מי שאומר אחרי זה בא ומציב את הספק הזה, לא רק המוסר לעומת בעלי העסקה, אלא בתוך בעלי העסקה עצמם, מי הוא לב העסקה ומי הוא האמת, ומי פחות חשוב. הצבנו פה את השאלה לגבי השוואה בין קידושין לממון. בעצם הצבנו פה את התפיסה שממון, אני בעצם אומר את הקניין כקניין של שווי, שאני בעצם מחליף שווי, ושם אני פועל לא... אם פועל בצורת שווי בממון, אזי סביר מאוד בתר נותן, בתר סליחה דידהו הקונה והנקנה בשון הריד, וגם עכשיו במחר בוודאי. בקידושין יש מקום להסתפק, כי בעצם הספק הוא האם קידושין דומים למחר, פרומה סמלית אומנם דומים למחר, כנראה זה כקניין אומנם סמלי בקניין, או אני בעצם רואה את כל הקידוש, כל מערכת קידושין כסוג, כדבר אחר לחלוטין. תכף נחזור לנקודה הזאת לרגע. ואז במחר שאתה מתעסק עם החפצים והשווי והתחום הממוני, אז בחפץ, בעולם הקידושין, אני אומר, בתר נותן ומקבל, וכנ"ל אחר כך לגבי הספק השני, שגם שם בעולם המחר סביר להתמקד במקבל, אם זה עסקה ממונית, ולעומת זאת, אם אני מדבר לא בעולם המחר, בעולם הקידושין, סביר יותר להתמקד בנותן, כשון הגמרא שמדפתת, בבעל תל הרחמנה, הוא הגמרא לפני כן, כי ייקח איש אישה ושתיקח אישה לאיש, אז עם אלה אני רואה את הקידושין כנמצאים במקום אחר לגמרי מאשר המחר. ואז לא קו זה זה, וצריך לחלק, וכמובן, עכשיו זה טוב מבחינת השיעור, זה מבחינת חמי תעשו בעיה, אז כאמור יש לאחרונים פתרונים נוספים שם. אבל בעצם הדיון שם מתנהל בתוך הנחה שצריכים אכן להשוות וסביר, שצריכים שלך במחל להניח שמשווים או שצריך באמת פרוטה לכל אחד ואחד. עכשיו דקה אחת נחזור לדף זין עמוד א'. בעצם מה טענתי עד עכשיו? טענתי שמן הראוי והנכון לחלק בין כסף קידושין לבין כסף בקנייני. עכשיו, הדבר הזה לכאורה מקבל דחיפה בדף זין עמוד א' לטובה. הגמרא מדברת שם כך, הגמרא מדברת על ערב ועבד כנעני. זאת אומרת שאנחנו קוראים את המודל מדי ממונות ומיישמים אותו בקידושי. אני אומר, כמו שבערב תימנה לי פלוני ואני אתחייב להחזיר לך את החוב, כי אתה תלווה מהר את החבר שלי ואני ערב להחזיר את החוב, אז ככה אתה תלווה לחבר שלי ואני מתקדשת בתמורה הזאת. עכשיו, אותו אני אומר, כשאני רק הפוך, אני אתן לך ואתה תסכים להתקדש למישהו אחר. טוב, עכשיו, איך מתקדשים בדבר כזה? איפה פה כן כסף? אז יש, ודובר על זה בשוק כללי לפני שבוע, אז יש דרך אחד לצייר את העריבות כעסקה סיבובית שבעצם מקבלת כסף. אבל זה מכניס אותנו למחלוקת ראשונית גדולה, מה זה, מה קורה בערבות. הרשב"א והריטב"א עומדים פה על הרגליים האחוריות שלהם, שהערב לא מקבל כסף, הוא מתחייב לא מקבל כסף. בלשון הרשב"א אצלנו בזין עמוד א', דערב והוא הנאה דכמהם משתעבד ולא מחמת גוף הממון ממש שאינו מקלו. אז בעצם יש לו קידושין מבלי שבאת כסף. הריטב"א אמרת אותו בעיה, ברמב"ם כנ"ל, ערב איננו קבלת כסף. אז אם אני בא ושואל את עצמי, ערב לא קבלת כסף, אז איך בכל זאת מתקדשים? התשובה היא, וכבר, זאת לא המצאה שלי, זה כבר ריטב"א כותב, התשובה היא בהנאה. עכשיו השאלה הופכת להיות, ואיך הנאה מקדשת? אז כאן יש לי בעיה. איך הנאה מקדשת? אז הריטב"א, לפתור את הבעיה הזאת, טען שהנאה זה כסף, הנאה זה מזומן. אפשר לעשות רדוקציה מהנאה לכסף, כמו שאני יכול לעשות מדולר לשקל, משקל ליורו וכן הלאה, אני יכול לעשות משקל להנאה, מהנאה לשקל. זה סוג של ערך נקוב כזה, מעין כמו שצ'ק הופך להיות כסף, כסף הופך להיות צ'ק, אז כנ"ל, זו תפיסה בעייתית למדי לגבי הנאה. אם אני, אם זיכרוני לא בוגד בי, אבא שנתן פה פעם שוק כללי שלם וארוך, בעצם שהחלוק על הריטב"א, שהנאה איננה כסף בכל מקום. אם לא מקבלת הריטב"א, אז אנחנו בבעיה גדולה, איך אישה יכולה להתקדש על ידי הנאה, ללא כסף. שפה אני אצליח יותר מזה, הרמב״ם טוען כל הזמן אורך הדרך שצריך כסף פלוס הנאה. עכשיו הרמב״ם חוזר, אז מקדש במיל ומתנה להחזיר, בערב וכו'. מסביב לרמב״ם הזה נחלקו שני גדולים מהדור הקודם, מר שמחה בר שמח והגריז בחיבורו. האם הרמב״ם מוצא כסף פלוס הנאה, כמו שעובב לטוען, או שהוא רוצה, או שדי בהנאה נטו, כמו שמר שמחה טוען. שמר שמחה די בהנאה צרופה. בלשונו, המיים של רבינו בדין כסף קידושין יראה שסובר דעיקרו תלוי בהנאה שתן מפרוטה כסף שנותן לה, ולכן מקדש במיל ואף שדעת במיל ומוריד. זאת אומרת ככה, אז ברמב"ם מצד אחד, אם אין הנאה ויש מכר זה לא טוב, אז מיל ויכול לקנות חפצים, וזה ודאי שתת הרמב"ם יכול מחירה, אבל אי אפשר לקדש בזה כי יש כסף ואין הנאה. ומעידך, ובכל זה גם בקידוש שיקרו בהנאה טליה מילתא, בין גרי אותה כמו במילווה, בין מעלי אותה כמו במקרים אחרים, ערב עבד כנעני, שאין שם, אין שם כסף, מה אכפת לי? יש שם הנאה. זאת אומרת, מבחינתו, דעת הרמב"ם מי, הנאה מקדשת. עכשיו, כאמור, גם אם ברמב"ם אפשר להתווכח, אבל יכול בהגמרא זה יוצא ככה. הנאה מבחינת מי ומקודשת. כנ"ל כנ"ל פה, איך הרב מקדש? אז כנ"ל בהנאה. והוא באמת אומר פה הרשב"א בסוגיה פה, צריך לומר לה, לגבי הרב עבד כנעני, הרב מקודשת לי בהנאה, בהנאה שקיבלת מכך. עכשיו, האמת היא שהסיפור הזה, הוא כמעט, לא קשור באור שמח, הוא גם נמצא ברשב"א. וכן מרת, נמצא שקראת הרשב"א, אני שואל את זה, מה משהו של קדושי הנאה? אז התשובה, מטבע הנתי, זה הדבר הבא. זה לא קניין, אי אפשר לקנות בהנאה. כלומר, הרדווה חושב שכן, אם לא קנות הרדווה, אי אפשר לקנות בהנאה. וחוץ מהרדווה, זה לא כתוב בשום מקום, לבם, שהנאה היא כסף עובד לסוחר בשביל לקנות. אז מה כן אפשר לעשות בהנאה? התשובה היא כזאת, התשובה היא, אפשר ליצור קירוב הדעת. עכשיו, קירוב הדעת, זה לא פה גמירות דעת של קניינים. אבל קירוב הדעת, שבקידושין, מה הרי מקידושין? בעצם, שהאישה והגבר יתחילו את האישות. מי שזוכר מדף ב', הירושלמי טוען שקידושי ביאה, אפשר גם קטן יכול לעשות. למה? זה לא קניין, זה תחילת אישות. אז אם זה תחילת אישות, גם קטן מסוגל. זאת אומרת, קידושין, אני לא צריך לתפוס אותם אך ורק כקניין, אני רואה את הקידושין כתחילת האישות. זה בגדול הסיפור של האמירה. למה אמירה היא מהותית בקידושין? במידה והיא מהותית? התשובה היא, כי אמירה היא חלק מקירוב הדעת. זוכרים מאהבה ואחווה בשום מערכת היחסים. הם יוצאים מערכת יחסים ביניהם, על ידי, אם זה קידושי ביאה, על ידי הביאה, אם זה קידושי כזה, האמירה וההנאה. זאת אומרת, כשהוא נותן לטבעת בימינו, זה לא משהו השווי, בשביל הניצוץ בעיניים. זאת אומרת, זה בשביל הקירוב הדעת, זה בשביל בעצם ליצור את תחילת האישות. ובמחירות, הנאה מקדשת, לא בתור כסף, היא מקדשת בתור השלב הראשון הולך לאישות. אם תרצו, כי ייקח איש אישה, מה זה כי ייקח? אז הגמרא אומרת, כיחה כיחה משדה אפרו. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד מזה. כי הרי תוספות כבר בדף ב' מאירים, שכי ייקח מצד אחד פירושו קניין כסף, או קנומיה מדבר נקנה מקח וממכר, מצד שני, כי ייקח כחיו בדברים. קח את הארון. אז קח את הארון, קח את אשתך. דהיינו, הנה, משה, ככה פרעה אומר, אם אני זוכר נכון, אומר ל... אומר אברהם בפסוד איך לך. המלך, הנה יש לך כך ולך. ותיקח אותה, כוונה, לא תקנה אותה, כוונה, יאללה, אומרת, כי כך איש אישה, ישכנע אותה, יתקרב אליה, ירגיש איתה בנוח. וממילא, בסופו של דבר, כמו אומרת, כיחה כיחה, זה לא דווקא בא למעט את הכיחה הזאת. זה בא להוסיף, אפשר לקחת בכסף. אפשר גם לקחת בקירוב הדעת, באישות. עכשיו, הדבר מאוד מחודש, וכך, לא הייתי קידוש שמימד זה הבוקר בשיעורי, הייתי קידוש על דף ה', כי מי שעזב את הישיבה בסוף האלול, אז לא יודע, יש קידושי הנאה, יש אך ורק קידושי כסף. מי שנשאר פה לחשבן כסלב, אלול שנה הבאה, אלול בעוד שנתיים, אלול בעוד 10 שנים, אז הוא ילמד שיש גם קידושי, כי בעצם הנוף משתנה אחרי דף ה'. יש פתאום קידושי אמירה, ויש קידושי ערב, ויש קידושי עבד כנעני, ויש בתר נותן ובתר מקבל, ויש תנאו לכלב ושים לגבי הסלע בדף ח', זאת אומרת, בעצם, ויש הכל לפניי, שחוק לפניי, ובעצם נוצר עולם של קידושין שעובד על הנאה ולא על כסף. וזה מתחיל בעצם מיהונה, שטוען שחופה קונה. וגם שם, איך חופה קונה? היא קונה בתור תחילת אישות, זה בעצם זה בדיוק הרעיון של אבהונה. השעה גדולה, האם אבהונה נדחה קונספטואלית, או רק לגבי חופה עצמה. וממילא, יש מקום לטעון, יש בכלל מושג שקידושי הנאה, או קידושי קירוב הדעת. ואם כך, לכאורה, לא קרב זה אל זה מיד למחר. כי במחר, מה שצריך בעיקר, זה כאמור עסקה ממונית. עכשיו, הדבר הזה, אמנם נשמע משכנע, אבל מישהו יכול להגיד, רגע, אני אקח שתי צדים אחורה, אני אחזור על השיעור 10 דקות אחרי השיעור, אני אגיד שיהיה באמת, כמו שהשתגע, אומרת, כתוב, אישה נקלה בשתי דרכים ולא בארבע, או הוויכוח עם אבהונה מסביב הנקודה הזאת כאמור, אבל יפה מאוד, ברגע שהדובה הפסיק לדבר, אז נתעורר מההיפנוזה, נבין, זה שטויות, שיש אך ורק קידושי כסף ותו לא. בשביל זה אני אגייס פה כמה ראשונים ואחרונים, שאם אני עוזר לפחות לא בחברה טובה. עכשיו, אני קורא פה את הרשב"א דף ז' עמוד א', לגבי עבד כנעני. עכשיו כאן נראית, כאן עכשיו לחדד את העניין. לכאורה הייתם צריכים לזרוק על העגבניות, אלא אם כן אחד בת השיעור, אתם יודעים את כל השאר המקורות, מסיבה פשוטה, מה אמרת וכן יהיה ממונה? התמנה ממרבה וכן יהיה ממונה. זאת אומרת, זה לא מוכן לקידושים, זה אומרים גם בממונות. גם בממונות, אני יכול לתת ערב ובאמת קלני, גם בקלן קרקע. אז מה פתאום שקידושים זה שונה? זה בדיוק אותו דבר. ואם זה אומר להניח שבעל כוחנו היה מעבר של כסף, יהי כן. הרי רבא שהוא מרא דשמייצא של הרב עבד כנעני, התלונן משמי דרבא, שבכן עניין ממון. אז באמת, זה אמור להיות נכון. הבעיה היא שבראשונים יש הרבה מאוד סינדול מסביב למאמרה הזאת. נתחיל מהרמב״ם. הרמב״ם לא פוסק את זה. ברמב״ם לא נמצא, או מה זה כך, ברמב״ם נמצא מקרה של ערב, לא נמצא עבד כנעני. אז עכשיו, לא אכפת לי שפוסק ערב, עובדה שהוא לא פוסק עבד כנעני, אז מה זה אומר? זה אומר שיש דרך מתקדש שלא מול בקניין. שכבר הרן שם לב לזה, זה הרן שם בגיל עמוד א' בריף. טוב, הרמב״ם בפרק כמה מלכות מכירה, אומר חבר יותר מדי פלוני וכולי, ולדעתי, הוא כתב גם כן מדין עבד כנעני, ומדין שניהם גם כן. שם הסובר דווקא מקידושין גם עבד כנעני, שהוא דבר אישה כי הדד עינינו, דבר גם עלה לה מאישה, אבל עניין ממון אין מדין עבד כנעני, אבל אין זה מחובר וצריך עיון. הרמב"ם בין הפטיש לסדן, מצד אחד הוא מבין שהרמב"ם לא פוסק את זה, והוא מבין מה הסברה, שקידושין ומכר עולמות שונים, מצד שני, קידושין ומכר עולמות שונים, זאת אומרת, היא מתקדשת. היא מתקדשת בכסף, כסף מול גם במכר. אם היא לא מתקדשת בכסף, ולכן זה לא מול במכר, אז במה כן? אז אחרי, הוא בעצם פה צריך עיון, ואינו מחובר. הרמב"ן, באותה דילמה, כלפי רבינו חננאל. פרח הנזק כתבה, היי לחמנים וכיוון לך נכסי, ואמר דהי ענה חשיבה, סליחה, לא הקטע נכון, כפרש רשי ז"ל, התלת מימרא דרבא, ובכן יום המון הרשי מסביר, הרי עבד כנעני ואדם חשוב, ושניהם, ולא כתב לגבי אדם חשוב, ושם הסובר היה שלא קנה, שאין אדם מקנה שדה, אלא אדם חשוב ושרק במתנה, ולא אמרו כן, אלא בקידושי אישה שהוא רוצה בנישואי אדם חשוב, ויש לו שתי הנאות. ואפשר עוד משום מה היא בעיה, הרבה לא פשטה, אבל בדינו שכל שכן באישה כאן בקרדה. הרמב"ן פה באותה דילמה. רש"י מבין, פוסק, וכן על ממונה, לגבי ערב, עבד כנעני ושניהם, ולא לגבי אדם חשוב. אבל שוב, איך ייתכן? אם אדם חשוב זה קבלת כסף, צריך מקודש, זה קבלת כסף גם במחיר. ואם זה לא קבלת כסף וכן אי אפשר לקנות, צריך אפשר לקדש. אותה בעיה, אותה דילמה, שיש פה טריז בין קידושין למכר. הפתרון של הרמב"ן פה זה לחפש חילוק מציאותי. כשאדם חשוב בשביל חתונה זה מאוד מאוד מרשים, בשביל עסקה זה מאוד מרשים. בכל זאת, בעצם הטענה שלו כאמור, שכל שקנה באישה קונה בקרקע. אבל זה... ברש"י לא מבין ככה, והחילוק הוא בעייתי. שוב, המקום מתבקש פה לטעון שגם אדם חשוב מול בקידושים ולא בקרקע, ומאותו סיבה, שגם אדם חשוב, אני יכול לדבר על הנאה שמקדשת בקידושים ולא בקרקע. זאת יש לי כבר לגבי גם אדם חשוב וגם עבד כנעני, יש לי פה בעייתיות לא מבוטלת לטעון שזה מועיל גם במכר, ואז בעצם הנחה שקידושין שונה ממך, אולי חוזר ומתעשש, שפה אני מגיע לאותו ראשון, זה הרשב"א פה. דף ז' עמוד א', משום מה, לא בדף מקורות, לא בכוונה, זה לא היה בשביל לשטוף שפן, אבל שכחתי לא פשוט. איתולי שפדי רבה, רש"י ז"ל אמר, הייתה מימד בקידושין. זה בו בעקבות הרמב"ן, ורבי חננאל ז"ל כתבה לגבי אדם חשוב, ואמר, די הנאם, רבי חננאל ככה, שאדם חשוב זה דומה לחליפין, שביה נאה, שאדם חשוב, אז יוצא סוג של חליפין, ורמב"ן, כתב עליו הרמב"ן, איני רואה בשמועה זו זכר לכלי וחליפין. מה, איך מאדם חשוב מגיעים לחליפין, כפי שרבי חננאל עושה, הרמב"ן לא צריך להבין מה הוא עושה שם. הרמב"ן לא מדבר על החליפין, לא מדבר על הכלים, איך הוא תרגם אדם חשוב לכלים, אין לי מושג מהרמב"ן. מהרשב"א, כן, כתב עליו הרמב"ן, איני רואה בשמועה זו זכר לכלי וחליפין, אלא מאוד, וכזה שקונים באישה בקרקע. ואומר זה הרשב"א בביטוי לא אופייני, ולא ירדתי לסוף דעת רבינו בקושיה זו. דעת הוא באישה ובקרקע, הנאה זו כסף ממשי? הנאה יש כאן, כסף אין כאן. נכון, הוא חולק מפורשות על הרטבה, שעוד לא כתב את זה, אבל שיכתוב את זה. הוא אומר, הנאה יש כאן, כסף אין כאן. נו, אז אם הנאה יש, הכסף אין כאן, איך אפשר לקנות? או איך אפשר לקדש? מה, הנאה יש כאן, כסף אין כאן, אז איך אפשר לקדש? אלא כדי לקיים כוונת המקנה ודעתו, אנו רואים הנעתו, כאילו יש לו ממש להתקיים דעתו עליו, והרכך לגבי אישה שהכסף קונה בה, רואים אותו כאילו כסף, וכבלתו היא מתקדשת בו, מתד שהכסף קונה בו, כאילו הנעתו, כאילו כאילו בחליפין, הרכך, אוקיי, וכו'. אז השב"א פה עושה חצי דרך. הוא אומר שחור לגבי לבן, שיש כאן הנאה ולא כסף, זה דומה לחליפין, הוא גם מוסיף שהחשיבות שהנאה זה גילוי דעת הקונה או המקנה. זאת אומרת שאני יכול לקנות גם בלי כסף אם אני מגלה בדעתי. אם אני מגלה את כוונתי, עברית אחרת גמור דעת, אז הקניין קונה. זאת אומרת שבעצם לא צריך כסף, צריך גמור דעת. אז גמירודת אפשר בחליפין, גמירודת אפשר בכסף. אפשר גמירודת גם בהנאה. זה בעצם קניין של גמירודת. עכשיו, לגבי מחר, אני מבין את זה. כי במחר, אז בעצם יש פה חפץ. גמירודת אומר שאני מכס את החפץ אליי. האם גמירודת מוי בקידושין? אני רחוק מאוד מלחשוב ככה. אז בעצם חוזר לדיון של דף ג', האם אישה נקנית בחליפין? האם הבעיה היא טכנית או מהותית? כאילו, מה אני מכאן אני מייחץ? הסביר יותר, כמו שאני קודם, שבקידושין זה מוריד בתור אישות. אז המשותף שההנאה פה היא גילוי דעת. אבל שבקידושין זה גילוי דעת מסוג אחד, זה מגלה את האישות. לעומת זאת, במקח וממכר, זה גילוי דעת מסוג אחר, זה מגלה את הכוונה לקנות ולהקנות. עכשיו, מהרשב"א, אני עובד שנייה אחת לבן עזר. זה בכל בחירה, פרק א' הלכה ו'. הוא מדבר גם כן על הרמב"ם הזה של הרי ועבד כנעני. ובאופן זה צריך ביאור מנהל ללמוד עבד כנעני לקידושין. תהיה חשוב, כי הוא המקדש אדם כסף. בעצם בעיית הר"ן ברמב״ם, וצריך לומר לגבי קידושין סבר הגמרא דין צריך דווקא כסף של המקדש, כן יש לומר כסף קידושין פועל רק זה שתסכים להתקדש לו, ועיקר הקידושין הוא בזה שמקדשה לו, ובלא נתנת הכסף לא מהמי לגמר דעתה להתקדש וסס בקהפקד והבא שיוכל לקדשה לו. ואם כן, קידושין יוכל לשמיר דמות דיני וקנעני, אבל גבי קניין כסף, והכסף גורם עיקר הקניין, שבשביל שתן לקונה הכסף, בשביל זה קנה המקח, ונוכל ללמוד מדיני וקנעני. אז הוא אומר ככה, בכסף או בקניין מחירה, הכסף עושה את העסקה. הכסף עושה את העסקה, ולא גמירות דעת. השווי, אם ברמה ממשית, אם ברמה סמלית. זאת אומרת, צריך כסף אמיתי, ואם אני לא נותן כסף, אז זה לא מועיל. לעומת זאת, בקידושין, הכסף הוא בסך הכל מנוף של גילוי דעת. כי היא יודעת שהיא מסכימה. עכשיו, ברגע שהיא מסכימה, אז מה קורה הלאה? אז הוא פה עובד עם מערכת אחרת מה שאני הצגתי. הוא פה עובד עם מערכת שעכשיו בעל, כאילו בא וקונה אותה בכוח המחאות. היא מסכימה, הוא יכול לקנות אותה. אבל, אז ברגע שדעתי אין להכי, זאת שבאים וטוענים, גם ברשב"א וגם בבן העזר, שהנאה היא לא כסף. שהנאה קונה בתור איזשהו, הענה מקדשת, סליחה, בתור קיים בפני עצמו, שעובד שונה מכסף. ברשב"א בקונסטלציה אחת, אצלו בקונסטלציה אחרת, הענה מקדשת והיא עובדת שונה מכסף. אז מה זה אומר? זה אומר, עכשיו, היות שאני יודע דבר נוסף קריטי, שאישה היא לא חפץ כספי. אישה איננה אישות כספית. אז מרגיש, בוא נאמר, ניקח את הנתונים הללו, הנאה מצד אחד מקדשת ולא בתורת כסף ובשונה ממחר ומצד שני באישה כמו היא לא אישות ממונית אז בואו אז הנאה היא אישות סובייקטיבית היא אישות, היא אישיות אז אם אלה הנאה מקדשת כי זה צד כמו שהם אומרים תשוב הדעת אבל תשוב הדעת היא הקידושין תהיינו עצם התחילת אישות שנוצר על ידי נתן הנאה אז, עכשיו זה כמובן זה טוב אם הוא שמח שהנאה מקדשת גם שאין כסף ובעצם אם מקבל כאילו שהנאה אז נדמה לי הם עובדים שונה לגמרי מדיני במונות עכשיו ברגע שמדבר בצורה כזאת על אני לא צריך להשוות מחר גם שם את הזיים ודאפן לא בכלל חייב להשוות גם בזיין מבית אני לא חייב להשוות אז אם אני מדבר על בתלנותינו מקבל, אז בקידוש אם בתלנותינו מקבל, כי כאמור זה בעצם גמירות דעת, גם אני אשאר בטענה שלו בלבד, גמירות דעת מספקת בקידושים, במחר צריך כאמור שווי או עסקה ממונית, אז לכן במחר נאמר בתלנותינו מקבל, או סליחה, במחר נאמר בתר השווי, בין אם בספק של הגמרא, בין אם בספק של המשנה למלך, בקידוש שנאמר לעומת זאת, נלך בתר גמירות הדעת. אם הגמירות דעת סתם נסכים, או כמו שאני אומר, בתר גמירות הדעת, שזאת הקידושי. עכשיו, פה יש הבדל גדול בין המשנה המלך ובין הגמרא. משנה המלך, גמירות הדעת היא הקידושי, כי זה האישה. לעומת זאת, בגמרא, אז לא, אני חושב אותו באבא, זה פעם מסבך. כי לכאורה, גמירות הדעת של אבא לא יעשה אישות. עכשיו אצלך לומר באמת, זה רק הסכמה לעצם הקידושים, זאת אומרת, הבעל עושה את הקידושים, ופה נחזור לך למילואים ולתוספות ריד, הבעל עושה את הקידושים, הפרוטה זה בשביל גילוי הדעת. אז הפרוטה בשביל גילוי הדעת, אבל איך אתה נותן למקבל, לא בתר העסקה. כמו שחשוב פה, זה כמו זה הסכמה. אז בין נאמר שבקידושים אני צריך את הפרוטה בתור... גמירות דעת, ובין אם אני צריך את הפרוטה בתור אהבה ואחריו ביטוי שאהבה, בין גילוי הדעת זה רק הסכמה לקידושין, או בין, והבעל מקדש בתור בעל תל הרחמנה, או בין אם אני אומר שכמו זאת אהבה ואחריו בשם וראיות, תפקיד הכסף בקידושין הוא לא בהכרח דומה למחר. או, אם אתם את הסיכום הסופי, יש פה שתי קצוות. קצה אחד זה שווי. אמרתי קודם, אני בצורה אקסיומטית לא מוכן לקבל שכסף קידושין זה כסף שווי. ואני יודע שאבני מילואים כותב את זה, סימן חפתת, ובכל זאת לא מוכן לקבל את זה אקסיומטית. ממילא, כסף שווי יכול להועיל במחר, לא יכול להועיל בקידושין. בקצה השני, אישות, אהבה ואחווה בשם וריאות, אפשר לדבר על זה בקידושין, אי אפשר לדבר על זה במחר. אז אם אני לוקח את הכסף במחר, בכיוון השווי, אין מה לעשות לקידושין. אם אני לוקח את הכסף בקידושין, כיוון הנאה של אהבה ואחווה בשם וריאות, אין מה להשוות למחר. אם אני נמצא בתווך, דהיינו, אני מדבר קניין סמלי. או קניין סמלי בקרקע ובאישות, או לחילופין, אני מדבר שהכסף הוא ביטוי לגמות דעת על העסקה, או עסקת המח או עסקת הקידושין, אז יש מה להשוות. זאת אומרת, אם הקידושין הם סמליים לקניין אישות, והפרוטה זה סמלי לקניין הקרקע, ייתכן, אומנם בסמלים אחרים, ייתכן שיש מה להשוות. אם כמו הכסף זה כמו חליפין, סוג של גילוי דעתו, שהוא התרצה, יש מה להשוות. אבל אם ההנאה היא מייצגת אהבה וחשום וראיות, אין מה להשוות, ואם הכסף מתפקד או כשווי או ממשי או שווי סמלי, גם אין מה להשוות. ולכן, מה שקורה פה בערב, עבד קטני, דזיין מודבט, תראי בעצם בנקודות הללו. עכשיו, לסיום, רק נזכיר את הסיפור של שווה פרוטה במדי. הגמרא מדברת על שווה פרוטה במדי, חוששים לקידושה. אמנם הגמרא מציגה את זה בתור מחלוקת, שמואל אומר את זה, לעומת זאת הגמרא מניחה שרב חסדא לא סבל עד שמואל, אבל שמואל בכל אופן מדבר שווה פרוטה במדי. עכשיו, מסביב הסיפור הזה יש כל מיני דבר ראשונים שכרגע אני מדלג אליהם. השאלה שמעניינת אותנו כרגע היא שאלה פשוטה. הרמב"ן ואחרים מעלים בעיה על פנה מאוד קשה. בהקדש ולכאור במקח וממכר הסיפור הזה לא מתחיל. יש משלם מפורשת. אין לך למקום אין הקדש למקום ושעתו. המחיר זה רק באותו זמן באותו מקום. זה שבשבוע הבא יהיה מבצע בחנות, או זה שהיה מבצע בשבוע שעבר לא מעניין אף אחד, וזה שעכשיו מבצע בדרום סין גם לא מעניין אף אחד. מעניין דבר אחד בלבד. המחיר כאן ועכשיו. כוח הקנייה זה פונקציה של המקום שאתה נמצא בו, בשביל דבר אחר לא. אין, נהגת של המקום בשעתו. ושמואל פה בעצם חולק על המשנה. כי שמואל אומר, לא, אני חושש, יש כאן במדי. אז איך יוצאים מהבעיה הזאת? אז צריכים או לומר שזה גזירה, זה התוספות, או לומר שזה חשש, שמה יגיעו למדי ואיכשהו אומרת, זה יש ופרוט, שמה היא תגיע בפועל למדי, זאת אומרת, אם אתה תותן לשם אותה במדי ובחר יש לה טיסה למדי, אז אתה חושש, שמה זה יפך להיות וזה חוזר לנותן ומקבל במידה ידועה. אתה ולכן הרב אומר, זה רק אם זה לא יתקלקל בדרך וכולי. בכל מקרה, וכמובן גם מוסיפים, או שמוסיפים שזה חשש דרבנן, או זה גזירת דרבנן, או זה חשש דרבנן, ואז בסדר, אז מעיקר הדין, זה כמו שכתוב שם במשניות לגבי הקדש, שברור שאין מקום בשעתו, קידושין לא שונה, זה חומרה, זה חשש, זה גזירה, ואין פה קושיה. אבל זה באמת כמו הדד הפשוטות, ואז אין פה בעיה. עם זאת, גם הרן וגם הראש לא משוכנעים בזה. כאילו, בביגוד, עכשיו, ברמב"ן הוא משוכנע בזה לגמרי, חומר הוא באשת איש. זה חומר באלמה, וממילא לא מעלה ולא מוריד על התפיסה הבסיסית. לעומת זאת, הר"ן פה בדבר מודע אלף בריף. כתב הרמב"ן, לכם בתוספות, דעת אמין שילן לה, ומהם עדי הדין ודאי בקידושין, כי זה חשש באלמה, אבל לפיכך נראה לי, אחרי שהוא מצטט את המקורות של מבבא קמא ומאלחין, ואחרי שהוא מקשה את זה, לפיכך נראה לי, תהי שווה פרוטה במדי, קידושי תורה הן. וכיוון שהיא נתרצתה בהן ושווים פרוטה באיזה מקום, אילו ידעו העדים שדווקא תהיה פרוטה באותו דבר, וכאילו אמרה, תהי שווה לי. אז אני אומר כך, מבחינתי מקודשת. למרות שאני יודע שבבא קמא ובדי ממונות זה לא משנה כלום. וכן הרן בעצם מתחבר לקטע נוסף ששכחתי לציין בדף ד' עמוד א', ומשום הכי אני מסתפק מקדש בדבר שאינו שווה פרוטה, אם מצא אמר לדידי שווה. היא אומרת, נכון, זה לא שבוטה, אני מאוד אוהבת את זה, אבל זה שהוא אומרת איזו חתיכת שטות שלא שווה שפרוטה, אבל מאוד מוצא חן בעיניי, ולכן די לי שם אני פרוטה. די אפשר, די כיוון, די לא שווה מי די לב כל כמיני, לתת אליו תלת כסף, והרשני וכולי. אז עכשיו הוא מתאבד בזה. מצד אחד, זה לא תלת כסף, מצד שני, כמעט אני אוהבת את זה, מאוד. יש בעצם ברן שני צדדים שאותה מטבע. יש לו דילמה, או יש לו דעה אחת, שווה פרוטה במדי מקודשת. עכשיו למה? אם התפקיד הכסף הוא להיות שווי, זה לא נכון. זה הקביעות בבקמה ובערכין. שווי הוא תלוי זמן ומקום. כמו שכל סוחר בשוק יגיד לך את זה, וכל סוחר בבורסה. שווי זה רק עכשיו, לא מה שיהיה בעתיד ומה שהיה בעבר. אבל אם אני לא מדבר שווי, זאת אומרת, כסף טקסי פורמלי, לבטא גמירות דעת, כסף לבטא קרבת הנפש, לבטא הסכמה, אז אני צריך, אני יכול להסתפק גם בכסף, אם איזה חפץ של כסף, זאת אומרת, אם זה חפץ של כסף, גם אם הוא לא שווה פרוטה, אין לי בעיה. אם הדין הוא שמקדשים בכסף, כי הכסף מבטא גמירות דעת, אז דיינו. ואין צורך בשווי. עכשיו, עכשיו זה טוב מאוד לגבי שפרוטה במדי. לעומת, מה שלא במחר, כי מחר כמו זה הכל בשווי. לעומת זאת, מחר זה כסף אובייקטיבי, אין זה שווי, אבל זה עדיין מוגדר שהוא ככסף. לחילופים, בקטע השני מהר"ן אומר, שהוא מתלבק עם דור שהוא לא כסף, אבל זה מעניין אותה. אז הדילמה שלו הוא האם זה שווה כמו כסף, או אולי, נאמר, מה אכפת לי? זה לא כסף. אבל ידידי שווה לי. זאת אומרת, מבחינת הגמירות דעת, מבחינת ההנאה, מבחינת קירוב הדעת, מבחינתי זה בסדר. מחירות זה סוג פעם, כמו ערב, כמו עבד כנעני, אז זה הנאה. היא נהנית מזה שווה פרוטה. איי, זה לא שווה פרוטה, זה לא שווה פרוטה, זה נותן הנאה של פרוטה. וכאן שוב יש במקום לחלק בין זה לבין הממון. וזה בעצם הרשב"א, נכון? שהנאה יש פה, כסף אין פה. אז לכן, יש פה כמה וכמה, בסופו של דבר יש פה כמה וכמה דעות בראשונים שמוכנות להבדיל בין כסף מכר לכסף קידושין, שאם זה לגבי עבד כנעני, איך שהר"ן מביא את הרמב״ם, איך שמוסי זלמן מסביר אותו, איך ש... אם זה פה הר"ן לגבי שווה פרוטה במדי ואולי גם הראש, אם זה הרשב"ם שמסביר את עבד כנעני שהוא שונה, אומרת, אם זה אולי רש"י לגבי אדם חשוב, כל דברים הללו, וזה מדבר ראשונים, אותו קביעות. במקום באחרונים, שאלת את עולה בדף זין עמוד בית, האם אותם ספקות שהגמר לגבי, או ספקות שהגמר, או ספקות שהאחרונים, האם אנחנו רואים אותם כישימים גם לגבי מחר, כאשר כמו באחרונים יש כמה וכמה שדנים בזה בקרים דומים, אבל יש גם כן במקום רב לחלק, מתוך הנחה שתפקיד הכסף בקידוש שונה מתפקיד הכסף במחר. עד כאן, כאמור אומרת, השארתי בו כמה שאלות פתוחות, כל אחד יחליט כפי הבנתו.